באמת אפשר להתחיל. אנחנו בסוכות למעשה מסיימים מהלך שלם שהתחלנו אותו בפסח. כל שנה אנחנו מדברים על מעגל השנה. מעגל השנה, כי בכל פסח אנחנו מתחילים איזה מסע ויוצאים לדרך, ויש תחנות בתוך המסע הזה, ובסוכות למעשה מגיעים לסיאו של המהלך. אם נשים לב, חגים דאורייתא יש לנו מפסח עד סוכות. אחרי סוכות, בין סוכות לפסח, יש לנו שני מועדים דרבנן, אבל אין לנו חגים דאורייתא. יש לנו את חנוכה ויש לנו את פורים. אבל הם נקבעו כבר בתקופות יותר מאוחרות, והם נקבעו על ידי חכמים ולא בתורה. מדוע? כי בתורה המעגל מתחיל מפסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפורים וסוכות. כמובן שהרגלים הם חטיבה לעצמה, וראש השנה ויום הכיפורים חטיבה לעצמה. אחד הדברים שצריך לשים לב, בוודאי, זה לא צריך לשים לב, זה עובדה שהחג היחיד ששייך גם לישראל וגם לאומות העולם, זה סוכות. מדוע? בפסח כתוב שחג בקורבן הפסח כל ערל לא יאכל בו. אסור להיות שותף בפסח, וכמובן מי יצא ממצרים? עם ישראל יצאו ממצרים. שבועות, חג מתן תורה, גוי שעוסק בתורה חייב מיתה. אז זה פשוט שהגויים אין להם שייכות לא לפסח ולא לשבועות. ראש השנה ביום הכיפורים, כל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כן, ומה שמאיר יהודה, יהודה פרידמן, נכון, אני רואה את ההערה, ברור שזה בהפטרה שקראנו אותה ביום יום, יום, יום ראשון של סוכות, והגויים אשר לא יעלו לחוג את חג, כל הגויים יעלו לחוג את חג הסוכות, והגוי אשר לא יעלה ולא עליהם יהיה גשם, אם משפחת מצרים לא תעלה, שהם לא צריכים גשם, כי הם, יש להם את הנילוס שמשקה אותם, זאת תהיה המכה של הקדוש ברוך הוא מצרים, כפי שמבואר באמת בנביא. אז הגויים מצווים לעלות, מה הפשר הדבר הזה? אני אומר, המרוץ, יצאנו, במרוץ הגדול יצאנו לנו כל שנה ושנה, אנחנו יוצאים לנקודת הזינוק בפסח, עולים ועולים ומסיימים בעצם בחג סוכות, שזה הסיכום והתמצית של כל השנה. ולמה? לסמן את הנקודות. בחג הפסח, כולנו יודעים, יצאנו לחירות. אבל בחג הפסח, מה מבשיל? קורבן העומר, שמגיע בכל המועד פסח. קורבן העומר עשוי מסעורים, מאכל בהמה. מבשיל הצד הבהמי שבנו. בפסח, יוצאים לחירות גופנית, מבשיל הצד הבהמי שבנו, והסעורים, מאכל בהמה, אותם אנחנו מביאים למנחה בחג הפסח. בשבועות כבר ציר חיטים, זה כבר מאכל אדם, אתם קרויים אדם, בשבועות מתן תורה, מעמד הר סיני, עם ישראל מבשיל רוחנית, לא רק גופנית במאכל שעורים, אלא גם רוחנית מבשילים. ומגיעים עם זה לסוכות, אבל אי אפשר להגיע לסוכות מבלי לעבור את הטהרה של ראש השנה ביום הכיפורים. התורה של ראש השנה ויום הכיפורים הם ימי התורה שלמעשה מכשירים אותנו כדי להגיע בשלמות לחג הסוכות. אנחנו מבקשים על החטאים, יום תרועה יהיה לכם, תרועת מלך בו, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, המלכנו אותו, והימים האלה הם ימים של קצת של התכווצות. ראש השנה ויום הכיפורים זה ימים של התכנסות, שאנחנו מתכנסים עם עצמנו, אדם מול עצמו, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, אשרי מי שמכסה את פשעה, ואנחנו לא חוגגים בהמון, אפילו שמחה, אם שמחים בראש השנה ויום כיפור, אני לא מדבר על ישיבת אלון מורה, ששם שמחים כל השנה כולה, וגם ביום ראש השנה וגם ביום הכיפורים יש ריקודים ושמחה, כי אנחנו מרגישים ברוך השם בריאים ושמחים בישועתו של הקדוש ברוך גם בחג הזה. אבל באופן פשוט, ראש השנה ויום הכיפורים זה זמנים שצריך בהם חרדת הדין. בעלי המוסר ועוד, מדברים על חרדת הדין, היו שומעים בישיבות בעבר, היו שומעים אלול, ראש השונה, היו רועדים, חרדת הדין. בארץ ישראל הדברים קצת משתנים, ואפשר באמת לשמוח יותר גם בראש השנה ויום הכיפורים, אבל זה זמן שעוברים תורה ויוצאים נקיים לסוכות. חכמים אומרים, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות. מדוע שבראש השנה ויום הכיפורים נמחלים כל האבונות, ובין יום הכיפורים לבין סוכות אין לנו זמן לעבור עבירות, יש לולה וסוכה, ואין זמן לעבור עבירות, אז יום, לקחתם לכם ביום הראשון, זה הזמן הראשון של חשבון העבירות לעם ישראל, אבל שם אנחנו מגיעים לשמחה, וכפי שמפורש למעשה בפסוקים, וגם ברמב"ם בהלכות לולב, אומר הרמב"ם על שמחת בית השואבה, שמחת בית השואבה, אומר לנו הרמב"ם, אף על פי שבכל הרגלים יש מצוות שמחה, אבל בסוכות יש מצוות שמחה יתרה, מצוות שמחה יתרה, שבמה הייתה מתבטאת בבית המקדש, בבית המקדש שמחת בית השואבה, השמחה שבבית השואבה, ששם שואבים את המים, ובכל יום מנסחים יין על המזבח, ובסוכות מנסחים גם יין וגם מים. שיטת הרמב"ם, שיטה מעניינת בדבר הזה, שהרמב"ם אומר, מערבים יין במים ומנסחים יין ומים. רוב הראשונים אומרים שהיו בבית, במזבח, היו שתי שכערוריות, שכערורית אחת ליין, עם פתח קצת יותר גדול שמגיע עד השיטין, עד למטה, וכשכערורית שנייה למים, עם פתח יותר צר, כי המים גדלים יותר מאשר היין, ולכן הם נבלעים יותר מהר, לכן החור שהם נבלעים בו חור יותר קטן, אבל היו שני ספלים שבהם היו מוזגים אחד יין ואחד מים, אבל ברמב"ם היו מוזגים בשניהם יחד, מערבים יין ומים ומוזגים ביחד, לא משנה, זה שמחת בית השואבה, שבזה מתבטא, והגמרא אומרת, המשנה אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה זה שמחת בית השואבה הזאת? אומרת הגמרא, משם שואבים רוח הקודש. כל עם ישראל היה זוכה לרוח הקודש בסוכות. צריך להבין דבר כזה, זה לא, לא, לא נתפס, לא עולה על הדעת. כתוב, החכמים אומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי, הכהן, יחזקאל בן בוזי, הוא ראה, ראתה שפחה על הים, אבל זה המעמד הנדיר של הופעה של הקדוש ברוך הוא, הופעה של הקדוש ברוך הוא. אם כן, אם אנחנו מעתיקים את הדבר הזה, למעשה אנחנו, מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שבסוכות יש שלמות גדולה, והופעה גדולה של הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל. צריך להרגיש את זה בכל רמה חברים ושסה גידים, שזה חלק מההוויה של חג הסוכות, ההוויה של חג הסוכות זה להיכנס, לשבת בסוכה, לאכול בסוכה, לישון בסוכה, לעשות הכל בסוכה. יש דברים לא נעימים שעושים אותם בסוכה. היום נשאלתי, אישה צריכה להכין מרק ליום טוב, אישה שואלת אותי, האם מותר לי לקלף תפוחי אדמה בסוכה? אמרתי לה, ודאי, מה זה, זה עניין של ביזיון, את מכינה אוכל, אז לא מחזיקים, השפעה בסוכה, לא מחזיקים, זה מה, מנהג ביזיון, אבל מה זאת אומרת? בטח שלא שירותים בסוכה, צריך שירותים לפרדים, כי זה ביזיון, אבל בסוכה, זה חיים, זה כל החיים שלנו, זה בסוכה. הרמה אומר, גם איש ואשתו, יכולים לישון בסוכה, בוודאי, הוא אומר, בחוץ לארץ, הכל כך, אז לכן, לא היו ישנים בסוכה, כי זה לא, תשבו כן, תדורו, אבל הרמה אומר בפירוש, אם אדם יכול, בהחלט, כן. אז כל, בעצם כל החיים, אנחנו חיים בסוכה, תשבו כן, תדורו, זה החיים שלנו, ונכנסים עם כל, איך אומר, אני אומר תמיד, עם הבוץ בנעליים, עם הכל מלוכלך, נכנסים לסוכה, כי עצם ההוויה בסוכה, הסוכה היא משלימה את הדברים. למה משלימה? ככלל, כל אדם צריך לקבוע לעצמו מטרות, אנחנו מדברים, אני מדבר על זה הרבה מאוד פעמים, כל אדם צריך לקבוע לעצמו מטרות. אני אחזור ברשות החברים העיקרים, יש הרבה שמכירים את הסיפור, אבל בכל זאת אספר מה קורה כשלא קובעים מטרות. בזמנו הייתי בטירונות, ולקחו אותנו טירונים, אנחנו היינו מספר קטן מאוד של דתיים, בגדוד שלם 300 איש, שהיה לנו אולי מניין וחצי דתיים, בסדר, עברו 50 שנה מאז, כמעט, 48 שנה. היום כמובן המצב שונה, בכל אופן לקחו את כל המחלקה שלנו לפנות את נחלי שילו, והגענו לשילו, פרקו אותנו, הגענו מהטיוליות, ונכנסים, זה היה שילו הישנה, ניסיון ההתנחלות הראשון השני בשילו, ואמרתי למפקד שלי, לממם, אמרתי לו, ידידי, מה זה, זה כולם חברים שלי, אומר לי, אתה ממלא פקודות, אתה תתפוס אותם, התחלנו לרוץ כדי לתפוס אותם, והסיפור הידוע, כמובן, ראיתי שהוא לא נרגע, אמרתי, אין בעיה, אני עכשיו אעבוד עליו, אני אראה לו מה זה לעשות זה. כל רגע הייתי רץ 10 שניות אחרי אחד, אחר כך מחליף ורץ אחרי השני, ומחליף ורץ אחרי השלישי, ואחרי הרביעי, אחרי 10 דקות, רבע שעה של ריצה מטורפת, אחרי כולם, מזיע כולי, עמדתי בצד לנשום, כמובן לא תפסתי אף אחד. למה לא תפסתי אף אחד? כי לא הצבתי מטרה. לא דבקתי במטרה, כל רגע החלפתי מטרה, עמדתי לנוח, הקצין בא אליי, זועם, תירוס, למה אתה לא דבר? אמרתי, תן לי נשום, תראה, כולי מזיע, מה אתה רוצה? תן לי רגע לנוח. זהו, עזב אותי, הלכתי, התחבקתי עם כל החברים שלי, וברוך השם, יש את שילה, ויש את אלון מורה, ויש את זה, אבל מה אני לומד מכאן? הצבת מטרות, הצבת מטרות, דבר יסודי בחיים. דבקות במטרה, זה אחד מהדברים שאנחנו כמובן מסמלים לעצמנו, חיילי צהל, דבקים במטרה, אחד הדברים הנפלאים, אבל כל אדם צריך לסמן מטרות לעצמו. אני חוזר, וכשלא מסמנים, לא מגיעים. מסמנים, מגיעים למטרות האלה. עם ישראל הופיע בעולם לא סתם ככה. הופיע בעולם עם מטרה של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש מגמה ברורה בעם ישראל. הוא יצר עם, זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם ישראל בא לספר תהילות השם בעולם. מה זה לספר תהילות השם בעולם? צריך להודיע ברמקולים, כמה הקדוש ברוך הוא, אנחנו פה באלון מורה, שומעים חישים אוזניים, הרמקולים של המסגדים, ומזכיר לנו כמובן, אני פותח סוגריים, מזכיר לנו כמובן את אליהו הנביא בהר הכרמל, שהוא צועק לנביאי הבעל, תצעקו בקול חזק, אולי הוא ישן, אולי שיח וסיג לו, הוא לא שומע, תצעקו בקול חזק, אז פה הם צריכים את הרמקולים, אנחנו לא צריכים רמקולים, אנחנו בתי כנסת, ומחוץ לבתי הכנסת, וברוך השם שומעים אותנו, ולא עובדים את השם ברמקולים, לא צריך את הקולות, אבל עם ישראל שוב, מטרה, מה המטרה? להודיע עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, מה זה תהילתי יספרו? יש מגמה, והקדוש ברוך הוא, בכל זמן, בכל עת, בכל שנה, מוביל את עם ישראל לקראת מגמה מאוד מאוד גדולה וחשובה. מהי המגמה? נשאל את עצמנו, בואו נרוץ למגמה. יודעים שאם עוד פעמים קובעים את המטרה, יודעים גם לאן לכוון למטרה הזאת. ומהי המטרה כולה? ושוב אני חוזר לרגע על טוב, לא נספר סיפור אחר, אבל לא נספר אותו. נחזור, להציב את המטרה, מהי המטרה שלנו? המטרה שלנו, אנחנו לא מבטרים על אף אחד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו בראש השנה ויום הכיפורים התפללנו, ובכן תן פחדך על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, ישתחוו לבן על כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות את רצונך בלבב שלם. סליחה, מה אכפת לנו הגויים? הגויים חרוב יחרבו. מה אכפת לנו כל הגויים? בראש השנה ביום כיפור, הימים הקדושים האלה, אנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא ימליך את מלכותו הגויים? מה אכפת לנו מה הגויים האלה עושים? מה הם מעניינים אותנו בכלל? סליחה, לא הבנת את המטרה של הקדוש ברוך הוא, אם אתה שואל שאלות כאלה, לא הבנת, וכי לחינם ברא הקדוש ברוך הוא, איך אומר לנו רבי יהודה הלוי, ישראל באומות כמו לב באיברים. אז האם יש מטרה? האם הלב יכול לחיות לבדו? תוציא את הלב, הלב כמה דקות כבר לא יכול לפעום, נגמר. הלב חייב להחיות את האיברים. וכדי שיהיה לנו איברים, אנחנו עובדים למען כל העולם. אז כמו שפתחתי, אנחנו מתחילים בפסח. פסח זה חג שלנו, שאנחנו נבנים בו. כך כל אחד צריך להיבנות. החל מילד קטן, בונה את עצמו, אחר כך בוגר, בונה את עצמו, לימוד, צריך להיות לימוד, אדם לומד למען עצמו, איך אומרת לנו הגמרא על רב ששת, העיוור וכל תלתין יומין, אבל היה מסיים את כל, כל השס, גמור כול לתלמודי, היה חוזר על כול לתלמודי כל 30 יום, בסדר, היה עיוור, היה חוזר בעל פה, צריך לזכור שהתלמוד של רב, של רב ששת, היה תלמוד בלי רשי, בלי תוספות, בלי מפרשים, בלי זה, אז זה קל יותר לגמור אותו פעם בחודש, גם זה, זה גבורה גדולה, אבל רב היה חוזר, ותלי וקי בעברה דדש, היה נשען על מפתן הדלת, ואומר, חדי נפשי, חדי נפשי, אילך קרה, אילך תנה, אילך המקרא, אילך המשנה, סברי נפשי, והגמרה שואלת מיד עליו, גמרה בפסחים, מה זה חדי נפשי? שמחי נפשי? אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז מה זה שמחי נפשי? אומרת הגמרא כלל גדול, מעיקרא כעביד איניש, עדיתא דנפשי כעביד. מעיקרא כשאדם עובד, הוא פועל כדי להשלים את עצמו. אז אני חוזר, פסח, בנינו את עצמנו. שבועות, בנינו את עצמנו לקבלת התורה. בראש השנה ויום הכיפורים אנחנו מצטמצמים ומכינים עוד יותר את עצמנו לקראת הימים הגדולים של חג הסוכות, זמן שמחתנו, חג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. במה אנחנו שמחים? אנחנו כבר מלאי אנרגיות, בסוכות מלאי אנרגיות, של חומר מפסח, של רוח משבועות, של מחילת עוונות מראש השנה ויום הכיפורים, מלאי אנרגיות, ומרגישים אפשרות לצאת ולהשפיע על כל העולם כולו. בעצם למלא את תפקידנו ישראל באומות כמו לב באיברים, להיות ליבם של כל האומות כולם. ובמה, מה זה היוצאים? אנחנו יוצאים, יוצאים, קודם כל יוצאים החוצה, יוצאים החוצה למרחב, שתיים כהלכתן, שלישית אפילו טפח, מי שרואה סוכות בנויות, שתיים זה, עוד דופן שלישית, חלקית מאוד, הכל פרוץ, זה לא משנה, הכל פתוח. אנחנו פתוחים לכל העולם כולו, יותר מזה. פתוחים לטבע, לוקחים ארבעת המינים, איפה ארבעת המינים? מהצומח, מתחברים עם הצומח. האם הצומח צריך להגיע ליהודו? בוודאי. למה, מה הייעוד של הצומח למשל? בבריאת העולם, מה היה? עץ פרי עושה פרי. וחטא הארץ, הארץ נפלה, חטא הארץ, ואז נהיה עץ עושה פרי. לעתיד לבוא, יחזור העץ, טעם העץ להיות כטעם פריו. איך הוא יחזור? כי ישראל יעשו את התיקון הראוי, וטעם העץ יחזור להיות כטעם פריו, כמו שהיה בגן עדן. אז יש לנו בגן עדן חטא הארץ, חטא הלבנה, ואת הכל אנחנו צריכים לתקן. וזה המשימה של עם ישראל. אנחנו יוצאים ופוגשים את אומות העולם. איפה פוגשים את אומות העולם? כמו שראינו, אם משפחת מצרים לא תעלה, היה כל העם שלא יעלה לחוג את חג הסוכות, פוגשים, כל הגויים יבואו לפה. היה לנו לפני איזה שנתיים, שנה וחצי, אני לא זוכר, היה שכל נשיאי העולם הגיעו לפה למשהו, ביבי הזמין אותם, הגיעו לפה כולם, אמרתי, או, זה תרגיל, על יבש מה שנקרא, לפני ש... כל אומות העולם יצטרכו להגיע לארץ ישראל כדי לעבוד את השם מתוך ארץ ישראל, זו שאלה. מה, כולם יגיעו לקבל מפה תורה, מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, לכל העולם כולו. אנחנו מזמינים את כל הגויים, כן? יום השואה הבינלאומי, אומר לנו צוד בדיחי, תודה רבה, ציודה. יום השואה הבינלאומי, הגיעו לפה כל גדולי העולם כדי להזכיר עם עם ישראל את זכר זיכרון השואה, מצוין, תודה רבה. אני מקבל את זה בצ'אטים שמופיעים לי פה על המסך. בכל אופן, נחזור, 70 אומה ולשון, אנחנו מקריבים קורבנות, מתחילים ב-13 פרים, גומרים ב-7 פרים, 70 פרים כנגד 70 אומה ולשון. מה פירושו של דבר? 70 אומה ולשון, זה כל אומות העולם. אנחנו מקריבים פרים על אומות העולם. בבית המקדש, מה יהיה? האם יש מקום בבית המקדש לגויים? בוודאי, שלמה המלך בתפילתו, תחילת ספר מלאכים, שלמה המלך אומר, וגם הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, ובאו אליך והתפללו אליך דרך הבית הזה. כל אומות העולם קשורים, וצריך לשים לב, אומות העולם מתחילים ב-13, ופוחת והולך. היינו מצפים, עכשיו בוא נראים רק כך, מה היינו אומרים? לחסל אותם לגמרי, מ-13 לחגוג 14 יום, לחסל אותם לגמרי, עד אפס, שלא יהיה מקום. לא, 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 נשארים בסוף שבע. ביום האחרון, מחר, היו מקריבים את המקדש, היום אמרנו, ביום השישי, 8 פרים, מחר 7 פרים, ואחר כך, נגמר? מה 7 פרים? מה אנחנו צריכים את הגויים? מה זה לא צריכים את הגויים? אני אומר עוד פעם, ישראל באומות, כלב באיברים. אז הגויים צריכים להיות האיברים שלנו, אם לא יהיה לנו איברים, הלב לא יוכל לפעום. אנחנו כולנו עושים את התיקון הגדול הזה, שבחג הסוכות, צריכים לתקן את כל העולם, זוהי המטרה. הצבנו פה מטרה, המטרה היא, שעם ישראל יהיה נכון יער בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. בית המקדש זה לא מקום רק לעם ישראל, ודאי רק לעם ישראל, סליחה. זה מקום רק לעם ישראל. איך אנחנו מציינים את זה? בשמיני עצרת, מחר בלילה, עשה לי סעודה קטנה שאהנה ממך. די, עברתי, נכון, קידמתם את כל הגויים, תיקנתם אותם, עשו תשוב, והכל טוב, אבל בסוף, הרי, מי זה עם ישראל? למי זה שייך? מי אני בקשר, הקדוש ברוך הוא? אני בקשר עם עם ישראל. אז שמיני עצרת, אין פרים, אין אומות העולם, אין שום דבר, יש עכשיו אני ואתם יחד חוקקים. צריך לזכור, המוקד הלב זה עם ישראל. אני אזכיר עוד דבר, נוגע ליום יום שלנו. יש לנו דבר מוזר שאנחנו אומרים אותו, יש לנו 6 פרקי תהילים, מה שנקרא אשרי ישוב ביתך, אחר כך עוד מזמורך, דוד מן השמיים, ועוד, סך הכל יש לנו ארבעה מזמורי תהילים שאחרי, 5 מזמורי תהילים אחרי אשרי, 6 מזמורי תהילים של סוף ספר התהילים. כל המזמורים נאמרים חלק, בלי תוספות, בלי כלום. יש מזמור אחד שצריך לעשות לו תוספות. לפני ואחרי. איזה מזמור? תהילת דוד, אשרי. זה לא מתחיל באשרי. אשרי ישוב ביתך עוד ילוך הסלע, זה ממזמור פי דלת. אשרי עם שככה לו ממזמור קוף מם דלת. מזמור קוף ממי, תהילה לדוד, זה תחילת מזמור קוף ממי, עושים לו סטנדוויץ' מלפניו, ומה מאחריו, תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יער, מאיזה פרק זה, ואנחנו זה מהתהילים, מההלל, זה בכלל לא שייך לפרק קוף ממי, תהילה לדוד זה פרק קוף ממי, אז למה עושים לו סטנדוויץ' מלפנים ומאחור של זה, מפני שהפרק הזה הוא פרק מאוד מאוד כולל, הפרק של תהילה לדוד הוא פרק מאוד מאוד כולל. ממשלתך בכל דור ודור, סומך השם, המילה החוזרת במזמור הזה זה כל. סומך השם לכל הנופלים, וזו כיף, הנה כל אליך יסבר, ואתה נותן להם את אוכלם איתו, פותח את ידיך, מצביע לכל חי רצון, צדיק השם בכל דרכה, וכו'. כל תהילת השם ידבר פי, וערך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. המזמור הזה הוא מזמור כולל את כל העולם כולו, אבל אנחנו אומרים לריבונו של עולם, ריבוני שלא ילב, כל העולם, כל העולם, כל העולם, סליחה, עם מי אתה עומד בקשר, מי עומד בקשר איתך, עם מי יש לך את התקשורת החיובית, אתה, אל תשכח, הוא לא שוכח, אין בעיה, הוא לא שוכח, אבל אנחנו מזכירים לעצמנו, אחרי הכל אנחנו במרכז, אז אנחנו מתחילים במזמור, אשרי יושבי ביתך, מי זה יושבי ביתך? זה עם ישראל, עוד ילוך הסלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, המזמור הזה הוא, הפסוק הזה הוא דרך אגב סיום לפרק, שעוסק במחרף את הגויים, שרפיהם דיבר שו, עם המילים שקר, זה בקוף מם דלת, ברק ותפיצם, תאומם, לנגד כל הגויים, אנחנו מזכירים לעצמנו, סליחה, אשרי ישבו ביתך, זה לאשרי העם שככה לו, אנחנו מבין כל הגויים, אנחנו הכתובת שלך, ותהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו, נכון, 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 ואנחנו נברך יא, מי זה אנחנו, עם ישראל נברך יא, מזכירים לעצמנו, סוכות עוסקים בכל העולם, מתקנים את כל העולם, אבל את שמחת תורה, אנחנו שומרים לעצמנו, ריבונו של עולם, איך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עשו לי סעודה קטנה, עשה לי סעודה קטנה שיהנה ממך, משל למלך ואוהבו וכולי. עכשיו בואו נחזור לרגע להתחלה, אני לא רוצה להאריך הרבה, צריך לעמוד. הצבנו מטרה. מה היה קורה, רק נחשוב, אם כל עם ישראל היה מציב את המטרה הזאת לעיניו, לתקן את הגויים, לרומם אותם, לראות, לפעול עליהם, להיות להם באמת לב באיברים, להחיות, להזרים להם זרמי חיים. אז מה? אז אנחנו למדים מהגויים, או הם צריכים ללמוד מאיתנו? ודאי, אנחנו צריכים ללמד אותם, הם למדים מאיתנו. מה יש לנו ללמוד מהם? אפשר ללמוד טכניקות, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה, אנחנו לא ללמוד מהם, את הפנימיות, את הקדושה, את החיים, את המטרות, לא נלמד מהם. אנחנו, לצערנו, היום היתנו בגויים, ומעשיהם, קובעים מטרות של גויים, אם היינו למדים לסמן את המטרה הגדולה הזאת, כל עם ישראל היה נראה היום אחרת, כי כל אחד היה חושב פעמיים, איך אני, כפרט, בונה את עצמי, כדי להתחבר עם המטרה הגדולה של עם ישראל, שהיא להשפיע טובה, ברכה, רוחניות על כל העולם כולו, איך נשפיע? בזה שנשחק איתם כדורגל וספורט? האם אסור לשחק כדורגל? מותר לשחק, אבל לא על זה תהיה תפארתך, כן? לפני, כשהייתי ילד, היה פעם נבחרת ישראל בכדורסל, שהגיעה לאליפות העולם, והייתה אחר כך משחק בין ישראל לרוסיה, כדור בנות, אבישי מזכיר לי, בסדר, תודה רבה אבישי, דברי חכמים, כדור בנות, אל תקריא, אומר הירושלמי, אל תקריא כדור בנות, אלא כדור בנות. נכון, אבל היה משחק שהמבחרת נסעה לרוסיה, וכל יהודי רוסיה התרגשו מהמשחק הזה שבין זה. וכשהייתי ילד, חשבתי איזה קידוש השם יש בדבר הזה, שישראל ניצחו את מבחרת רוסיה בכדורסל. ואחר כך עמדתי על דעתי ואמרתי, וואי, מה קידוש השם, קידוש השם. זה נחמד, ישראל מזרקים ונצחים את תאומות העולם, גם בכדורסל. ישראל מנצחים את תאומות העולם ברוח, במוסריות, במעשים טובים. הם מלמדים את, 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 את כל העולם, מה זה מוסר אמיתי, מה זה אמת, מה זה להיות אמיתיים. עם כל ישראל אני חוזר, היו שמים את המטרה הזאת לנגד עיניהם, היום ישראל היה נראה אחרת. אבל והתערבו בגויים, הלמדו ממעשיהם, עברנו הרבה דברים. בעזרת השם, אי אפשר שלא לסיים עם הקורונה. כדי שעם ישראל יגיע למטרתו, אנחנו חייבים קודם כל להתאחד. להתאחד זה להפסיק את המאומות ואת המלחמות ואת הקזת הדם הפרטית והציבורית שיש בין הציבורים שלנו. אנחנו רק פותחים תקשורת, השמצות וחרפות וגידופים. פוליטיקאים אחד כנגד השני, דתיים, חרדים, נגד המשטרה והצבא, ואלה נגד אלה. סליחה, רבותיי, אנחנו בסוכות, כל ישראל רואים לשבת בסוכה אחת, פורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ברגע שיהיה שלום על עם ישראל, יהיה איחוד, אפשר יהיה לסמן מטרות, אפשר יהיה לסמן מטרות משותפות, נכון, עוד לא נעלה בשנים הראשונות לסמן את המטרה הגדולה, אבל נסמן מטרות משותפות של התגברות על הפשע ועל האלימות ועל זה, וכמובן התיישבות בארץ ישראל, וציל הדמנותה להתחבר עם האמונה הגדולה של הסוכות שמאצילה עלינו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו אל המטרה הזאת, בלי ליווי של הקדוש ברוך הוא לא נגיע לעולם למטרה, אז זה הציל הדמנותה שצריך לפרוס עלינו בחג הסוכות לקראת המטרה הגדולה. אבל היום הקריאה הגדולה היא להגיע קודם כל למצב של אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. להגיע למצב שאנחנו נהיה גוי אחד, נפסיק את השמצות אחד עם השני, יהיו ויכוחים, יהיו מחלוקות, אין את זה, אתם יודעים מה שאני אומר תמיד, כל המפלגות יחליפו את השם, מפלגה זה מלשון פלגנות, ציבור אנשים, איך קוראים לו, אפשר לקרוא לו מפלגה, קבוצת אנשים אפשר לקרוא לה חבורה, חבורה זה מלשון התחברות, מפלגה זה מלשון פלגנות. אז כל המפלגות קודם כל יחליפו את השם להיות חבורות, חבורת הליכוד וחבורת כחול לבן וחבורת הבית היהודי וחבורת ימינה וחבורת מרץ, כן? חבורת מרץ, כולם רוצים לחבור יחד. יש ויכוחים, נכון, אפשר בתוך המשפחה להתווכח, אתה תמשוך לפה, אני אמשוך לפה, ונמשוך כולנו יחד, בסופו של דבר נאתר כיוונים שווים ודומים, ויש לנו המון כיוונים שווים, ונמשוך את העגלה כולה כאיש אחד ובלב אחד, שזה לא יהיה איך בגמרא בעיר ובין אנחנו לומדים, הרי זה חמר גמל, מה זה חמר גמל? מסביר לנו שמשי, זה מושך לצד הזה וזה מושך לצד הזה, אנחנו כל המדינה היום חמר גמל, אלה מושכים לכאן ואלה מושכים לכאן, להפסיק את הזה, עם אחד, גוי אחד בארץ, נתפלל, שהקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו סוכת שלום, סוכת שלום, עלינו על כל עמו ישראל, ברגע שיתפרס סוכת שלום, אני אומר, הבטחה, איך אומרים, הבטחה אישית, מה אתה מבטיח? אני יודע שכך יהיה, באותו יום תיפסק המגפה של הקורונה, כי לזה הקדוש ברוך הוא חותר, חברים יקרים, תפסיקו להריב, תתחילו לשתף פעולה, איש עם השני, כן? נשתף פעולה אחד עם רע, הוא נהפוך לעם אחד, הקורונה תיגמר, ועם ישראל יוכל למלא את תפקידו בעולם, להיות לב אמיתי לכל אומות העולם, בעזרת השם, הפורס סוכת שלום יפרוס, סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים, ועל כל, מתוכה גם על כל העולם, ציוד הצוד, לא הספקתי לקרוא את השיר, כתבת לי בצ'אט, אולי לא אכפתי, תשלח לי עוד פעם, בכל אופן, ציוד הבדיחי שלח לי איזה שיר אבל לא הספקתי לקרוא את הכל. אז בעזרת השם נתברך ונשמח, נמשיך לשמוח השמחה האמיתית הגדולה בחג הסוכות, בעזרת השם נזכה לישועה גדולה ולאור גדול, לבריאות שלמה לכל החולים, רפואה שלמה ולא ידבקו יותר, הקורונה תיפסק, והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, מועדים לשמחה, חג שמח וברכה והצלחה לכולנו, לכל עם ישראל.
אמן, אמן, שכואב. קדיש.
תודה רבה.
מועדים לשמחה, שלום וברכה.
חג שמח.
חג שמח, שלום שלום. טוב.
חג שמח, תודה רבה.
שלום שלום.
שמחה. תגידו שאתה, אתה לכאורה, לקודש.
כן. טוב.
ישר כוח, מועדים לשמחה.
הרב מורדכי, אתה איתנו, הרב מורדכי?
תודה רבה לרב לבנון, ישר כוח גדול על הדברים.
לא, הבא, חג שמח.
שהרב... גם מניג את הישיבה, וגם עדיין, אומנם מנהגת היישוב עברה, אבל זה עדיין מניג את היישוב, אז אנחנו עדיין מרגישים את זה, אז באמת תודה רבה משני, גם היישוב וגם הישיבה, תודה רבה, יישר כוח גדול.
יישר כוח לכם, תודה רבה, בשורות טובות.
טוב, שלום לכולם, גם ל... לבוגרים, גם לתלמידים, גם לתושבים. אנחנו ננסה ככה לעבור, אנחנו נמצאים עכשיו גם באושפיזין של דוד המלך, גם בהושענא רבה, אנחנו מתקרבים לשמחת תורה, ננסה לעבור על כל הדברים, למצוא איזה אולי איזה קו חורז בתוך כל המהלך, שכבר אנחנו מתחילים אותו מאלול. אבל קודם כל, רציתי לפתוח בדברים שהם לא טכניים, אבל זה גמרות ידועות, גמרות פשוטות, אבל להבין מה אנחנו הולכים לעשות מחר, ומה התוקף של המנהגים בימים האלה של הושענא רבה ושמחת תורה. שמחת תורה זה עוד יותר, הרי שמחת תורה זה בכלל השם שמחת תורה, שהיום אף אחד לא קורא לחג בשם שהתורה נתנה לו, שמיני עצרת. כולם אומרים שמחת תורה. שמחת תורה זה בכלל אולי בסוף תקופת האמוראים, שאז בעצם הגיע למצב שסיימו את התורה בשנה אחת, אבל עד אז שמחת תורה בכלל לא היה, זה לא היה השם של המועד הזה. בנוסף, המון, החג הזה קודם כל אין בו, כידוע שאין בו בכלל מצוות, ובעצם מה שיש בו זה המון 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 מנהגים שנולדו עם השנים. זאת אומרת, זה לא חתן תורה וחתן בראשית, זה למשל מנהגים הרבה הרבה יותר מאוחרים, זה שמעלים את כולם לתורה, זה מנהגים שהם הם גם לפני חתן תורה וחתן בראשית, אבל הם גם מנהגים שנולדו עם השנים, ולא היו בהתחלה, זאת אומרת, זה איזשהו חג שכל כולו יצירה שלנו, מעבר לזה שישראל מקדשים את הזמנים, זאת אומרת, גם פסח, גם שאר המועדים, ודאי שזה קשור לישראל מקדשים את הזמנים, אבל פה בשמחת תורה, זה המון המון מנהגים שכל החג הזה זה תולדה של איזושהי יצירה שהתפתחה במהלך הדורות, אז, אבל נתחיל קודם באמת מהושענא רבה, ששם יש לנו הרבה הרבה יותר מקורות למנהגים שאנחנו עושים, מקורות הרבה הרבה יותר קדומים, עד כדי הלכה למשה מסיני. אז קודם כל הדבר הראשון, העניין הזה של ערבה, מאיפה מגיע העניין הזה שאנחנו לוקחים רק את הערבה, במקדש היו לוקחים ערבה 7 ימים, מעבר לנתינת לולב, היו לוקחים את הערבה במשך 7 ימים, יש לנו בגמרא מחלוקת, האם המנהג הזה של הערבה, זה היה הלכה למשה מסיני, או שהמנהג הזה של ערבה, זה נלמד מפשט הפסוקים שכתוב ערבי נחל, ערבי נחל, ערבי זה לשון רבים, זאת אומרת יש לנו ערבה אחת ששייכת לארבעת המינים, ויש לנו עוד איזשהו עניין עם הערבה שאנחנו עושים, שזה הערבה שאנחנו זוקפים על המזבח, ומזה נולד גם חיבוט ערבה. מאיפה נולד הערבה שלנו שאנחנו לוקחים בבתי כנסיות? אז כשם שאנחנו יודעים שיש לנו בשבעת הימים, אז זה בסוכות, היום הראשון בארבעת המינים הוא דאורייתא, וכל שאר הימים זה זכר בעצם למה שעשינו במקדש, ולכן בנטילת הלולב אנחנו צריכים לכוון גם על העניין הזה של הכסיפה לבית המקדש, לסוף לבית המקדש, וכל פעם שאנחנו נוטלים את ארבעת המינים במהלך שאר ימי המועד, השנה בכלל לא נתנו ביום הראשון, זה היה רק דרבנן, זה אמור להזכיר לנו את בית המקדש, זה גמרא מפורשת. בנוסף לדבר הזה, הערבה זה בדיוק אותו נקודה. כשאנחנו לוקחים את הערבה בהושענא רבה, זה כדי לציין זכר למה שהיה במקדש. אז נשאל למה לולב אנחנו לוקחים 7 ימים, והערבה אנחנו לוקחים רק יום אחד. אז הם מסבירים כבר שזה, הערבה זה היה הלכה למשה מסיני, ארבעת המינים זה כתוב מפורש, כן, זה הלכה למשה מסיני וזה לא כתוב במפורש, אז לכן אנחנו נוהגים את זה רק יום אחד, הרמב״ם כמדומני כותב את זה מפורש שזאת הסיבה, הנה כיצד היו עושים, לא, זה לא הרמב״ם הזה, אבל כמדומני שהרמב״ם מזכיר את זה, שבאמת זאת הייתה הסיבה. מאיפה תקנו את העניין הזה שהרמב״ם, מי סד את זה שהרבה תהיה תקנה שאנחנו לוקחים על בית המקדש, זה מחלוקת בגמרא, האם זה יסוד נביאים או מנהג נביאים, אבל קודם כל להבין שזה תקנה, תקנת נביאים אחרונים. מה ההבדל אם אנחנו מסבירים שזה יסוד נביאים או מנהג נביאים? זה לעניין הברכה. אם זה מנהג נביאים, אז אנחנו לא מברכים על מנהג נביאים, וכך באמת אנחנו נוהגים שלא מברכים, מברכים על ערבה. מעבר לדבר הזה, ההתנהלות שלנו עם הערבה, מה שאנחנו נחזיק את הערבה וחובטים את הערבה, שזה כל הגשמק של הושענא רבה, אנחנו שם, אני רואה את אליעזר פה מחייך, אבל זה תמיד הגבאים בלחץ, כמה עלים נשארו מהגבעולים והצטרכו לנקות שם, אז באמת, אז הרבה יוצאים החוצה לעשות, לא עושים בית הכנסת השנה, לצערנו, זה, לגבאים אין מה לדאוג, אנחנו כולנו נצטרך לעשות את החבטות בחוץ, אבל החיבוט הערבה זה מחלוקת ראשונים, איך אנחנו חובטים עם הערבה. שיטת רש"י, שזה לא היה חבטה ממש, אלא זה ניינוע הערבה, שיטת הרמב״ם שאנחנו חובטים עם הערבות. אנחנו הספרדים באמת נוהגים כשיטת הרמב״ם, שולחן ערוך פוסק כשיטת הרמב״ם, רק חובטים את הערבות, אנחנו אשכנזים נוהגים גם וגם. אנחנו גם מנענעים את הערבות, ואנחנו גם חובטים אותם, גם הנקודה הזאת של חביטת ערבה, זה תקנת נביאים, זה מנהג נביאים, גם הדבר הזה הוא דבר תדעו מאוד, בעניין הזה של, זה מעניין לראות, אנחנו היום נוהגים לקחת 5 ערבות, ברמב״ם כתוב 2 או 3 ערבות, 5 ערבות זה באמת הולדה של הארי הקדוש, שהוא ייסד את הנקודה הזאת של 5 ערבות, לא רק 5 ערבות, יש לנו גם ספר דברים שזה החומש החמישי, יש לנו ספר תהילים, שיש לנו שם 5 ספרים, יש עניין בחמישה, זה 5, כנגד 5 גבורות, שאת הנקודה הזאת הארי הכניס חזק מאוד בעניין של ראש של הושענא רבה. אבל יש לנו, אנחנו מכירים את הושענא רבה כיום הדין, כיום הדין, פית כתבה, גיט קוויטל, זה מה שאומרים, מוצא יום כיפור, עוברים כבר לשלב הבא, אומרים את הגיט קוויטל, איפה נולד העניין הזה שהושענא רבה הוא יום הדין? באמת אין לזה מקור לא בבבלי ולא בירושלמי. המקור לזה שהושענא רבה הוא יום הדין, זה בזוהר הקדוש, אני אצטט את הזוהר הקדוש, וביום השביע דחג הוא סיום הדדינה דאלמה, ופיתקים נפקין מבי מלכה, יוצאים פתקים מבית המלך, והפתקים האלה נמסרים למלאכים, והם לוקחים את הפתקים, והם מלמדים עלינו זכות, מתוך הזוהר, כבר הראשונים מדברים על הנקודה הזאת של חשיבות היום, שאחרי זה אנחנו רואים, כשאנחנו פותחים שולחן ערוך, אנחנו רואים שהרבה מאוד מנהגים נכנסו לתוך הושענא רבה, כמו ביום כיפור, יש לנו לאשכנזים, לוקחים את הקיטל, יש לנו את העניין הזה של לטבול במקווה, שהמשנה ברורה כידוע לא בהרבה מקומות אומר לטבול במקווה, אבל יש לנו את ראש השנה, יום כיפור, והושענא רבה, ששם באמת גם בהושענא רבה, המשנה ברורה אומר לטבול, או אפילו אומר לטבול בתחילת הלילה, כדי שהלימוד של כל הלילה יהיה לימוד בטהרה, יש אפילו מי שאמר שכמו שתמיד, כמו שקורבן תמיד של יום מחפר על עוונות של יום, וקורבן תמיד של לילה על עוונות של לילה, כך גם יום כיפור מחפר על עוונות של יום, והושענא רבה מחפר על עוונות של לילה, ולכן אנחנו נשארים ערים כל הלילה, לפחות משתדלים להישאר ערים כל הלילה. יש אפילו רמזים לעניין הזה שהושענא רבה זה יום חיתום הדין, הושענא, נא בגימטריה, הנון ואלף של הושענא, זה 51. אם אנחנו נספור כמה ימים יש לנו מתחילת אלול, ועד הושענא רבה אנחנו נמצא 51 ימים. אז כשאנחנו אומרים הושענא, אנחנו מבקשים ריבונו של עולם, תושיע אותנו בזכות ה-51 ימים, האלה שהתחלנו מאלול ועד הושענא רבה, וידוע שהכל הולך בתר החיתום, ולכן התפילה של הושענא רבה היא צריכה להיות תפילה שבאמת באמת יוצאת מעומק הלב. אז אם בשנים כתיקונם אנחנו יש את הגבאים שמארגנים בעלי תפילה, מכינים את הקיטל וזה, גם השנה שאנחנו במנייני חצרות, לא צריך לזלזל, ראוי לכל מניין מצומצם שימנה את החזן שיהיה לו, וצריך לדעת להתארגן מראש, באמת עם הקיטל ועם כל ההתלהבות, להבין שבאמת יש לנו פה יום גדול של יום הדין, שבחלק מהספרים אפילו, אני לא זוכר על מי מספרים איזה שורה, שני תלמידים, בליל הושענא רבה מדברים עליו ועל נא, והוא ניגש אליהם ואומר להם, איך אתם מסוגלים, בליל הושענא רבה לדבר ביניכם, דברי חולין, היה עדיף שבכל נדרי תדברו את הדברים האלה, ולא בליל הושענא רבה, שהכל הולך בתר החיתום. יש גם את השל"ה הקדוש שאומר, על אריה יישק מי לא יירא, אומר השל"ה הקדוש, אריה לא בגימטריה, אלא אריה ראשי תיבות של אלול, ראש השנה, יום כיפור, ומה זה ה-A? ה-A זה הושענא רבה. אז השילוב של כל הדברים האלה, זה אריה והושענא רבה, זה הסוף של הדברים שבאמת אנחנו צריכים להתאמץ כמה שיותר. רב שלמה זלמן נוירבך, יש לו קושייה, אם עד כדי כך זה יום דין, וזה כל כך יום חשוב, וכולי, למה הדבר הזה היה מוסתר כל כך הרבה שנים? ורק תקופות יותר מאוחרות, באמת נכנס שזה יום הדין. אז רב שלמה זלמן, יש לו תשובה מעניינת על הדבר הזה. הוא אמר, דורות ראשונים, שבאלול הם היו שומעים יום דין, הם היו רועדים, אפילו דגים שבים, היו רועדים. עד כדי כך, אז הוא אומר שאם היינו באמת יודעים את המעלה שיש בהושענא רבה על יום הדין, אם דורות ראשונים היו מודעים לדבר הזה, הם לא היו יכולים מתוך מרוב לחץ ויראת שמיים ורוב פחד, הם היו, לא היו יכולים לקיים את הוויית האח שמח, לא היו יכולים לקיים את השמחה שבחג, ושמחת בחגיך. אנחנו דורות אחרונים, שגם ככה כל ראש השנה שלנו זה ריקודים, ויום כיפור אנחנו רוקדים וכו', ואין את האימה שהיה הפעם, אומר רבי שלמה זלמן שאפשר עכשיו לגלות את הסוד הזה שזה יום הדין, כי גם ככה, לא שאנחנו לא מתרגשים, אלא שאנחנו לוקחים את המציאות יותר בקלות, אנחנו יהודים של ארץ ישראל, יותר באמת, יותר מרגישים את הטבעיות, אז לכן התגלה בדורות האחרונים, התגלה הדבר הזה. בכל אופן אנחנו צריכים להתמקד קצת בערבה ולהבין מה העניין הזה של הערבה שאנחנו לוקחים אותה, ואיתה אנחנו באמת הופכים את הערבה, שאנחנו יודעים שבתוך ארבעת המינים, עם האתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, הלולב יש בו טעם אין בו ריח, ההדס יש בו ריח ואין בו טעם, לקחנו דווקא את הערבה שאין בה גורנישט, לא טעם ולא ריח. אז למה מתוך כל ארבעת המינים, דווקא ערבה היא זו שזוכה ליחס הלבבי הזה? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו ניקח רגע פיוט שהספרדים, או אמרים סוכה ולולה וכולי לעם סגולה, אחד הבתים שם של הספרדים, אז זה רומז, כל אנחנו יודעים שכל אחד מאמינים, הוא כנגד האבות וכנגד משה ואהרון. אז מי כנגד משה ואהרון? בבית כתוב, ההדס רומז לשלושה אבות, משה ואהרון בדי ערבות. זאת אומרת, משה ואהרון הם בדי ערבות, למה משה ואהרון הם ערבה? דווקא משה ואהרון לקחת אותם ערבה, אין טעם ואין ריח. אז מה שהם תרצים על הדבר הזה, שמשה ואהרון הם השניים שגאלו את ישראל והצליחו להוציא אותם ממנטט שערי תומה. באיזה מצב עם ישראל היה כשהוא היה בתוך מצרים? לא היה בו טעם ולא היה בו ריח, כמו שאומרים, ואת ערום וריה, לא היה בו כלום. ואף על פי כן באים משה ואהרון, ובכוח הלימוד זכות שלהם, ובכוח ההנהגה שלהם, באים ומוציאים את עם ישראל ממצרים. וזה בעצם מה שאנחנו לוקחים את הערבה הזאת, ואומרים ריבונו של עולם, עכשיו ביום קיטום הדין, אנחנו באים גם כשאין בנו כלום, אין בנו שום דבר. אנחנו ריבונו של עולם רוצים שתסתכל באמת על הרצון הפנימי, לא הצלחנו כל השנה, לא הצלחנו אפילו עד היום, עד עכשיו לא הצלחנו אנחנו מבחינת ערבה, אנחנו באים לריבונו של עולם ואומרים, ריבונו של עולם תקבל אותנו, ביום חיתום מתאים תיקח אותנו. רואים את הנקודה הזאת, אנחנו משפיזים של דוד המלך, אז אנחנו עכשיו אומרים הלל, במשך כל התקופה הזאת של החג, אז אנחנו אומרים לקראת הסוף, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. יש מסבירים מה זה אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אבן מעשו הבונים זה כנגד דוד המלך, אבן מעשו הבנים, דוד המלך היה בן מנודה, הוא היה בן שקראו לו ממזר, הוא היה שזה שצחקו עליו. היית שואל מישהו, תגיד, מה יש בנער הזה? היו אומרים, כלום, זה הלא יוצלח של המשפחה, זה הכבשה השחורה של המשפחה. אבן, מעשו הבנים, מה בסוף היה עם היהודי הזה, דוד המלך? הייתה לראש פינה. גם יהודי שמרגיש שאין בו שום דבר, אין בו מעשים טובים, אין בו כלום, בסופו של דבר הוא בא לריבונו של עולם ופותח את הלב, ריבונו של עולם אב רחום וחנון, הוא הראשון שירצה לפתוח ולקבל אותו, לקבל אותו בחזרה, אבל אנחנו צריכים את הכניסה, צריכים לבוא עם הרצון הטוב. זה מה שאנחנו אומרים בהושענות, הושענה למענך אלוקינו, הושענה, מה זה הושענה למענך אלוקינו? אז ראיתי שכותבים שזה כשאנחנו באים אומרים הושענה למענך אלוקינו, זה מבחינה מה שאומר דוד המלך, לא לנו השם אלוקינו, לא לנו כי לשמך תן כבוד. אנחנו באים אומרים, בנו של עולם, אתה מחפש עכשיו את המעשים הטובים שלי, אתה לא תמצא. אז למה בכל זאת אתה צריך למתק את הדינים ולמתוא לי נקודת זכות ולכתוב אותי בספר חיים טובים? למה? לשמחה תן כבוד. בסופו של דבר זה שעם ישראל מצליח בעולם, זה מפאר ומרומם את שמחה התברך. אז כמובן שאנחנו לא באים מתוך אמירה, ריבונו של עולם, אנחנו נמשיך במעשינו הרעים. אבל אנחנו באים ומתחננים, אומרים, ריבונו של עולם, אין לנו את הצ'אנס, למה? כי לשמחת אין כבוד, גם אם לא מגיע לנו, בסופו של דבר אנחנו רוצים לקדש שם שמיים דרכך. בוא עכשיו ניגע קצת בשמיני עצרת, שזה אחרי שעשינו את כל העבודה של התפילות, של הושענא רבה, עבדנו על השמחה בחג, אנחנו באים לחג הזה שנקרא שמיני עצרת. אז תמיד שמיני עצרת זה חג ש... תסתכל באוילם, או שאין לך מה לעשות בו, או שיש לך מה לעשות בו. זאת אומרת, בחורי ישיבה תמיד מגיעים לישיבות, הם עוזבים את הבית, ההורים נשארים לבד, רוקדים שם בבתי כנסיות של הבעלי בתים, עושים כמה סיבובים, לא אלון מורה, אלון מורה, גם הבתי כנסיות פה מלאים התלהבות, מלאים גשמק, כולם פה בחורי ישיבות, לפחות בפנימיות שלהם, אבל בהרבה מקומות זה חג שהוא מאוד 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 רדום, כולם מחכים להגיע לשלב כבר של הקידוש. וכמו שאמרנו קודם, באמת, החג הזה, המון המון מנהגים הם יצירת כפיהם של דורות ראשונים ואחרונים. שולחים לי פה בצ'אט שהשנה רב היישוב פסק רק סיבוב אחד. עוד מעט נגיע לנקודה הזאת. שנראה איזה עבודה נדרשת מאיתנו בסיבוב הזה, זה צריך לדעת שזה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. אנחנו לא מעט, אבל אם אני אשכח, אז אנרגיה תשלח לי בסוף עוד שט, ואנחנו נתייחס לדבר הזה. יפה, הנה, אני מתחיל לראות פה כל מיני הגיגים. אז אנחנו רגע נתמקד בשמחת תורה. הרב לבנון הזכיר את זה בדברים שלו, את הגמרא במסכת סוכה, שבמהלך כל הסוכות אנחנו מקריבים פרים כנגד אומות העולם. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אנה שבעים פרים כנגד 70 אומות, לכפר עליהם שירדו גשמים בכל העולם לפי שנידונים בחג על המים. פר יחידי, למה? מתי פר יחידי אנחנו מקריבים אותו? שמחת תורה בשמיני עצרת, כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה ליום אחרון, אמר לו, אבוא, עשה לי סעודה קטנה כדי שאינה ממך. עכשיו תראו את הרשי, רשי פה אומר פרי החג 70, אז רשי על התורה, אומר ככה, כנגד 70 אומות שמתמעטים והולכים סימן כליה להם. זאת אומרת, מפשט הגמרא אנחנו מבינים שיש פה איזה תיקון ל-70 האומות, אבל כשאנחנו מתבוננים ברשי על התורה, יש פה איזה משהו לנקות מאיתנו את כל הנגיעות שהיה לנו מ-70 האומות, זה סימן כליה, ובשמיני עצרת אנחנו מגיעים, זה איזה נקודה שייחודית מאוד לעם ישראל, שמה אומר הגר"א, מה זה והיית אך שמח, אך שמח כל אך, אינו בא אלא למעט. יש איזה עניין שהשמחה של שמיני עצרת, זה צריך להיות שמחה שהיא למעלה מכל השמחה שהיה לנו בסוכות. ואיך אנחנו יכולים להגיע לשמחה הזאת הגדולה שהייתה לנו בכל חג הסוכות? איך אפשר להגיע לשמחה עוד יותר גדולה? שאנחנו באמת באמת נקיים מכל הלכלוך והטינוף שאומות העולם השאירו עלינו את הרושם מתרבות המערב וכל מיני תרבויות זרות שעם השנים חלחלו, ועם אורך הגלות חלחלו לעם ישראל וקיבלו כל מיני דברים מאומות העולם. אנחנו בכל סוכות אנחנו עושים את העבודה, ובשמיני עצרת אנחנו מגיעים אין עם לבדד ישכון, לא רק במובן החומרי אלא גם במובן הרוחני. את הקניין הזה אנחנו קונים בשמחת תורה. היה לי מחשבה שאולי באמת הקושי לשמוח בשמחת תורה זה דווקא בגלל הנקודה הזאת שבאמת זה דורש המון 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 עבודה. המון עבודה, אנחנו יודעים ששמחת בית השואבה, אז הרמב״ם כותב שלא כולם היו שמחים בשמחת בית השואבה, אלא רק הצדיקים היו עושים את כל הפעלולים שם ואת כל העניינים, והעם היה עומד מהצד ומסתכל. העניין הזה של השמחה זה באמת עניין של עבודה, עבודה גדולה, ובאמת השנה ריבונו של עולם מנסה אותנו יותר, ויש פה איזשהו שיח סמוי בינינו לבין ריבונו של עולם בכל התקופה הזאת של הקורונה, שאנחנו צריכים באמת לזהות מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו בתקופה הזאת. עם כל השנים אנחנו תופסים את ספר התורה ורוקדים ומקיפים ואומרים שאפילו בשמחת תורה יש את המעלה הגדולה. עם כל השבוע אנחנו באושנה, אנחנו עומד יהודי אחד על הבימה ומחזיק את הספר, ועושים אושנה ואנחנו מקיפים, אז בשמחת תורה מה קורה? התורה מצטרפת למעגלים החיצוניים, היא מסתובבת איתנו בחוץ, זאת אומרת, עשינו כל כך עבודה שאפילו התורה יוצאת החוצה ומסתובבת איתנו. אז השנה אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה, ההוראה פה באלון מורה, שאמרנו זה באמת להשאיר את הספרים על השולחן, אבל זה כך מנהג המקובלים, לא צריך להיבהל מזה, מנהג המקובלים תמיד להניח ספר אחד שישאר על הבימה, אבל באמת יש פה איזה שיח סמוי, שאנחנו צריכים לראות שריבונו שלנו בא ואומר, אני רוצה שתתחברו אל התורה בצורה נכונה. כל התקופה הזאת של הקורונה, אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, שכל אחד יש לו יכולת להאשים את השני, באים החרדים ואומרים, זה הכל בגלל הפורי ראש ולענה, החילונים, שלא שומרים תורה ומצוות, פריצות וכל הדברים, באים, שואלים את החרדים, נו, אז למה גם אתם סובלים מהסיפור הזה? מיד מה התשובה שהם אומרים? אוי לרשע ואוי לשכנו. באים אל הציבור הדתי-לאומי, שואלים אותו, תגיד, ומה איתכם? למה באה הקורונה? איזה דבר אתם צריכים לתקן? בא הציבור הדתי-לאומי ואומר, מה אתה רוצה? באנו זה כמעט ולא פוגע, כנראה שאנחנו בסדר. אז אנחנו, זה לא חוכמה, לא חוכמה להאשים, ולא חוכמה כל הזמן להסתכל על השני, אלא באמת להבין שריבונו של עולם בסופו של דבר, מכניס אותנו פה לתהליך ועם שיח סמוי שאנחנו צריכים להשתדל ולזהות מה השיח הסמוי, ואחד מהדברים זה באמת חיבור נכון אל התורה, איך להתחבר בצורה נכונה אל התורה. אנחנו רגע נחזור טיפה לעניין הזה של אמרנו קודם, הערבה יש לה גם את הצורה של הפה, הרב לבנון דיבר על הנקודה הזאת של שיש המון, אתה פותח אתרים, אתה פותח חדשות, אתה פותח רדיו, אתה מיד שומע את המלחמה שיש, את הכוחנות ואת האשמות, וזה אמר בכו וזה אומר בכו. העניין הזה של הערבה זה פה, זה בא, זה לשון הרע. אחד שאנחנו חובטים את הערבה, העניין הזה של חביטת הערבה, זה באמת להקות. אז באמת מה העניין של לחוות? אז יש הרבה פירושים שנאמרו על החיבוט הזה, מה אנחנו משיגים. אז יש, הארי הקדוש אומר שזה למתק את הדינים, יש במקומות אחרים, אני מחפש פה, יש פה בשוט הגאונים, אז מובא שמה, לעניין הרבה שחובטים אותה בקרקע, אז הוא אומר פה, הרבה דומה לשפתיים, ומה הרבה באה לעשות? היא באה לחפר על מה? אז בואו נראה פה, הנה, את השטן המקטרק, כשאנחנו באים לבטל את הקטרוג של השטן, רק רגע, בסדר גמור. אנחנו באים לחפר על באים לזרוק לשטן איזשהו, זה שתפסיק לקטרג, אבל הרבה אומרים שהעניין הזה של הפה, שאנחנו חובטים את הפה שלנו, שאנחנו נפסיק כבר לדבר את הלשון הרע, ונפסיק לדבר על הזולת, באמת להיכנס תחת סוכה אחת, סוכת שלום, שזה תהליך שמתחיל בשנה רבה, והולך ומתעצם אחרי זה בשמחת תורה. אנחנו רואים עוד נקודה, הרמב"ן הידוע על שמחת תורה, שהרמב"ן שואל למה בשמיני עצרת אין לנו את ארבעת המינים, אז נקריא את הרמב"ן הידוע, זה רמב"ן שחשוב לדעת אותו, והנה תם כל הפרשה, תחוגו את חג השם הגדול שבעת ימים, שבמעשה בראשית, ותשמחו להם השמיני עצרת, גם באותן השיבת תיקחו בהם פרי הצדר, ועלולב באגודה, ולכך הקדימה את רוג, אבל בשמיני אינו צריך, למה? כי הוא עצמו הדר. זאת אומרת, היום עצמו, היום של שמיני עצרת, הוא הדר. אם את שאר ימי החג, אנחנו צריכים לרומם ולפאר בפירות הדר ובארבעת המינים, אז בשמיני עצרת, היום עצמו הוא הדר. וזה קושי, וזה עבודה מאוד 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 גדולה, באמת להתחבר למהות הזה, למהות של היום. אבל באמת צריך לדעת שכשאנחנו מצליחים להתחבר בצורה נכונה, אז יש לנו שם דבקות מאוד מאוד גדולה, וכמו שאומרים על הארי הקדוש, מובא אפילו במשנה ברורה, שהארי הקדוש הגיע לכל ההשגות שלו, לכל היכולות להשיג את ההשגות שלו, רק דרך השמחה שלו שהייתה בשמחת תורה. אז מה אנחנו נעשה השנה עם השמחת תורה שלנו, עם הסיבוב אחד, סביב הבימה, וכולי, אז כבר אנשים פנו ואומרים, אפשר להתיר יותר סיבובים, אפשר זה, יש לנו באמת קודם כל, אז מישהו אמר לי, אני באמת לא יודע מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו, אני לא יודע אם זה מה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו, שאנחנו לא נרקוד, אולי רוצה לראות, ריבונו של עולם רוצה עכשיו שבאמת נהיה הערבות הדדית, הוא בוחן את הערבות ההדדית שלנו, יש אומרים של, יש איזה תורה של, אני לא זוכר בשם מי אומרים את ה, נקודה הזאת על משה רבנו, שהנקודה של חיבוט הרבה כבר מתחיל עם משה רבנו. איפה מתחיל עם משה רבנו? שמשה רבנו מכה בסלע. מה זה סלע? סלע זה ראשי תיבות, סוכה, לולב, הרבה. עכשיו משה רבנו מתחיל את העניין הזה של ההכאה בסלע. מה העניין של ההכאה בסלע אצל משה רבנו? יש מי שמסביר שמשה רבנו מסר את נפשו בהכאה לסלע. למה? משה רבנו ידע מה המעלה הרוחנית של עם ישראל. והוא ידע שעם ישראל עדיין, שעם ישראל לא ראוי שמשה רבנו ייכנס איתם לארץ ישראל. כי אם משה רבנו נכנס לארץ ישראל, אז ידוע שמשה רבנו יבנה את בית המקדש, ובית שמשה רבנו בונה לא יכול להיחרב, וכיוון שהבית לא יכול להיחרב, אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום היה מחלה את כעסו על עם ישראל, ולכן משה רבנו מוסר את נפשו. ולא רוצה, ומשה רבנו ידע שהוא לא יכול להיכנס לארץ. אלא שמשה רבנו ידע שאם ריבונו של עולם, סתם לא יכניס אותו לארץ, לא סתם, אבל בעיניים של עם ישראל זה יהיה סתם, למה לא הכנסת אותו, למה לא נתת לו להיכנס, הרי הם לא יקבלו את הטענה שהם עוד לא ראויים. אז יצא קצף גדול על ריבונו של עולם, מה עשה משה רבנו? כדי למסור את נפשו על ריבונו של עולם, וכדי שכביכול הקצף לא יצא על ריבונו של עולם, משה רבנו עשה עבירה, והיקה בסלע. היקה בסלע זה גדולה עבירה לשמה, כמו שיעל, יעל ניבלת 7 פעמים באותו לילה לסיסרא, אז זה אומרת גדולה עבירה לשמה. יש לפעמים מקום שאנחנו מאוד 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 מחזיקים במצוות ולא מרפים. אבל לפעמים ריבונו של עולם רוצה שנקדש את שמו בצורה אחרת, ולא בעניין הזה של, קיום המצוות. אז נכון, אמרנו ששמחת תורה זה מנהגים שנולדו דרך הציבור וכולי, בא ריבונו של עולם ואומר, בואו תניחו רגע את המנהגים בצד, ואני אומר פה בזהירות משהו, נראה לי שהוא נכון, אני לא דיברתי על זה, לא יודע, אבל לפעמים אני שמעתי כל מיני עצות, איך לעשות ככה ואיך לעשות ככה, וזה שזה ייראה קצת שמחת תורה. לפעמים, כשהמצב הוא נבח, תן למצב להיות נבח. לפעמים כשאתה מנסה לקחת מצב קווץ' ולעשות ממנו משהו גדול, זה יוצא עוד יותר קווץ'. צריך לדעת שיש לנו השנה קושי גדול לחגוג את שמחת תורה, וכשאנחנו ננסה לעשות כל מיני דברים כדי לנסות למחזר כמה שיותר מנהגים וכמה שזה, בסוף זה יצא יוצמח מכאן ומשם. ולפעמים צריך לדעת, זה עכשיו מה שריבונו שלנו מבקש, נכון? אז יהיה את הקווץ', אבל בפנים אנחנו נהיה אנשים גדולים. בפנים אנחנו נדע שריבונו של עולם באמת רוצה את הנקודה הזאת של לקדש שם שמיים. כל כך, כל כך הרבה חילול השם יש, מסתובב פה בעם ישראל ובעולם כולו, שבעולם כולו אנחנו רואים את זה עם קהילות יהודיות שחיות, כל כך, כל כך הרבה חילול השם. אנחנו יודעים מה הגמרא אומרת על חילול השם, שחילול השם אפילו יום הכיפורים לא מכפר. ולכן זו המשימה שלנו היום. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לבדוק בעיניים של קידוש השם מול חילול השם. זאת המשימה של השמחת תורה הזו. ואם אנחנו באמת נעבוד בצורה נכונה, אין שום ספק שאנחנו נתחבר ואנחנו נרגיש את המקום הזה של השמחה. אני רק רוצה לחבר בסופו של דבר, יש לי עוד 3 דקות, אני צריך לחנות לרב חיית את הבימה ב-10:40, אני רק רוצה לחבר את הדברים לארץ ישראל. אמרתי, כבר אמרתי בכמה מקומות, שזכיתי להיות בגבעה החדשה.
בנחת, הרב מורדכי, בנחת.
מה זאת אומרת בנחת? אה, זה הרב חיה.
לא, לא 10:40 ולא כלום, הכל בסדר.
לא, לא, מה זה, 20 דקות אנחנו הרב חיה, אנחנו צריכים שיעור שלך של שעה, אנחנו אחרי 20 דקות אני גם מקצר.
לא,
לא. אז אנחנו, אני רק אגע בנקודה הזאת של באמת, יושב שם היהודי, כל כך התפעלתי, ברוך השם, זכיתי להגיע לשם ולראות את ה... את היהודי הזה יושב שם שמרחיב לנו את אלון מורה, הוא לא רק מרחיב את אלון מורה, בעזרת השם, ייצאו מזה הרבה הרבה דברים, דברים טובים, אבל באמת לראות מסירות נפש של יהודים, שאם אנחנו חיים בדירת הרי, איזה 7 ימים, ואחרי זה חוזרים לדירת קבע שלנו, יש אנשים שבמשך כל חייהם גרים בדירת הרי, והכל במסירות נפש עצומה. אז רק נראה שבסוף, ספר דברים, והיה על משה, נבות מואב על הר נבו ראש הפסגה, אשר על פני יריחו, ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד אדם, אז אומר הילקוט שמעוני הידוע, המדרש הידוע, מפני מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ, וכולי, אנחנו יודעים לקיים את המצוות, רש"י הראשון, על הפרשה בראשית, התורה מסיימת בארץ ישראל, ופותחת בארץ ישראל, היא פותחת בארץ ישראל בראשית ברא אלוקים, שואל מיד רש"י, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בראשית? משום כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם שכבשתם ארצות 7 גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקודש ברוך הוא, לא להאמין שהתורה פותחת בארץ ישראל, ומסיימת בארץ ישראל, אומר רבי ירוחם, למה התורה מסיימת ופותחת בארץ ישראל? אומר רבי ירוחם, זה שאומרים לנו חז"ל, שתכלית זאת של כל התורה כולה, ארץ ישראל, מיד בהתחלת התורה במעשה בראשית, משם היא מתחילה. וכמו בבונה בית, הנה מיד כשמניח את היסוד, הנה התכלית האחרונה כבר עומדת לנגד עיניו, מיד בהתחלת הבריאה, הנה התכלית, היינו ארץ ישראל, לתת להם נחלת גויים, הייתה במחשבה התחילה, אז אנחנו באמת כיישוב הסמוך, לאותה נקודה צריכים לתמוך ולשלוח ולחזק ולפנק, ולדעת שבאמת בנקודה הזאת, תמון הרבה הרבה מאוד ההצלחה שלנו. אז יישר כוח גדול לכל הנכנסים ולכל אלה שבאו לשמוע את התורה. תודה רבה וישר כוח גדול לרב חיית שבאמת ממשיך את הליל הושענא רבה הזה בזום. תודה רבה.
אז לא.
יישר כוח, יישר כוח, רב מרדכי. דברים נפלאים, יישר כוח. תודה רבה.
תודה רבה.
גם לרב אליקים, כאילו, באמת, מאוד נחמד לראות את הישיבה ככה בסוכה, זה ממש נחמד. האמת היא שלא רק את הישיבה בסוכה עכשיו, הישיבה לדורותיה, פשוט מדהים, אני מסתכל על השמות ונהנה, אני פשוט, כל החבר'ה פשוט נחמד. בסדר. טוב.
הוא גאון זה הרב חיית הזה.
שמה מה? אין איזה הפסקה משהו זה ככה, אין איזה ויצן כזה, משהו זה? מה זה כאילו, ככה רצוף, מרתון?
השיר אתה הרב חיית, אנחנו מחכים לשמוע אותך.
טוב, אתם איתי? קדימה. לא, לא, נאמר, עמוד לך, תעשה. בקיצור, כלום בסדר, נמשיכים, הכל בסדר. טוב, אז גם קצת על הושענא רבה, שמחת תורה, מצוות הערבה, לפעמים קצת הדברים מעורפלים לנו, והאמת שטוב שכך, שהם מעורפלים לנו, כי זה אמור להיות ככה, כי אנחנו מדברים פה על דברים שהם קצת מעלינו, זו התחושה, וזה בסדר, אבל אנחנו מנסים כמה שיותר להגיע לנקודות, אז ככה, אני רוצה לגעת בכמה בחינות של, בקיצור קצת, בכמה בחינות של הושענא רבה, ולראות גם איך מצוות הערבה משתלבת באמת בעניינים האלה. אז נתחיל אולי מהבחינה הראשונה. הבחינה הראשונה, בהושענא רבה, יש לנו מושג של התגלות וקרבה מאוד גדולה. בדרך כלל זה נושא שקצת פחות מדובר, אבל יש גם עניין של קרבה מאוד גדולה, התגלות, חיבור לקדוש ברוך הוא, שהוא מאוד 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 גדול. עוד לפני העניין של דין שגם ניגע בו, אבל יש משהו שהוא מאוד גדול. אני חושב שיכול להיות שאפילו אפשר לראות את זה בקורבנות. אולי זה ככה לא צפוי משם לראות את הדברים, אבל זה, אנחנו הזכירו גם הרב אליקים, גם המרדכי הזכירו את מה שבאמת מזכירים הרבה גם הגמרא, הזוהר וכולי, בעניין ה-70 פרים. ה-70 פרים האלה שזה באמת זה משהו שרואה כנגד אומות העולם ושהולכים ומתמעטים וכולי, בסדר. אבל זה נשמע, זה ממש מדהים איך שכולם בעצם, שוב, הזוהר, הגמרא, כולם הולכים רק לכיוון הזה, רק לכיוון הזה, זה מאוד מאוד בולט שזה הכיוון, ויכול להיות, קשה להגיד שזה רק הכיוון, כלומר, אי אפשר, הרי זה לא בפשט, זה לא פשט התורה שברגע שיש 70 פרים שהולכים ומתמעטים, כמובן זה 70 אומות העולם, והם הולכים מתמעטים, והכל הכל בורס. ודאי שהבחינה הזאת קיימת או לא קיימת, זה ודאי שזה קיים. אבל אולי יש עוד זווית, לראות בקורבנות האלה שם. אחד הזוויות, כלומר, ראיתי משהו שבמערל, האמת טיפה פסימי, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל פשוט הוא אומר, הפרים הולכים ומתמעטים, כי הקדושה הולכת ויורדת, ככה הולך ודועך, וזה קצת חבל. אני רוצה להגיד משהו כיוון אחר, הפוך. כלומר, זה לא בדיוק הפוך, אבל זה זווית אחרת להסתכל על הדברים. מה זה קורבן? מה זה קורבן? קורבן משון להתקרב. אנחנו רוצים עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא. ברגע שהקורבנות הולכים ומתמעטים, זה אומר שאנחנו פחות צריכים את הקורבנות בשביל להתקרב, אנחנו כבר יותר קרובים. כלומר, זה בדיוק ככה, כלומר, זה הפשט של קורבן. אם אומרים לך, טוב, זה בסדר, אתה לא צריך יותר את הקורבן, אתה כבר שם, אז אתה במקום אחר. כלומר, הכיוון הוא בא להגיד שבעצם אנחנו הולכים ומתקרבים, מתקרבים, מתקרבים, שזה מה שאמרתי, זה בחינה ראשונה של הושענא רבה, שעניין של, אתה הולך ומתקרב כל הזמן לקדוש ברוך הוא, בשיא בעצם, השיא באמת זה מופיע אחרי זה בשמחת תורה, אבל אתה מאוד מאוד מגיע לקרבה מאוד גדולה, כבר בהושענא רבה שזה הפרים, אני חושב שזה גם פשט הדברים, שבית שמאי בחנוכה למדו את זה, למדו שהולך וכאילו, לא הפוך מוסיף והולך, כלומר, יורד כל הזמן לפי ה-8, 7, 6, 5 וכו', זה הולך שם, למה? כנגד פרי החג, כנגד פרי החג שהולכים ומתמעטים, מה קשור? כאילו, בסדר, פרי החג הולכים ומתמעטים, אני אמצא לך גם דברים אחרים שעולים, כאילו, מה אתה רוצה להגיד פה? אבל זה בדיוק הנקודה. כלומר, בית שמאי רוצים להגיד שאם התקדמות הימים בחנוכה, אנחנו בעצם הולכים ועולים, האור כבר הולך וגדל, וצריך פחות אור, זה בדיוק הנקודה. אתה כבר לא צריך להדליק כל כך הרבה נרות, כלומר, האור הולך וגדל וגדל, ומלא זה שאתה צריך פחות נרות, זה אומר שכבר יש לך אור אחר גם בלי זה. זה כנגד פרי החג, זה בדיוק מה שקורה שם. אתה הולך וגדל וגדל וגדל, והולך ומתקרב, צריך פחות, פחות קירובים. כלומר, אני חושב שזה זה כיוון מסוים ש, שכן יכול לרמוז, לרמוז פה בעניין הזה, שבאמת, שבאמת יש משהו סוג של, של קרבה, שקרבה מאוד, מאוד משמעותית. זה, זה, זה בבחינה הזאת של, של קרבה, באמת. רבנו ברכי, רבנו ברכי מוסיף משהו שגם כן אפשר ללמוד פה את העניין הזה של הקרבה. הוא בכלל אומר, דבר חשוב כשלעצמו, הוא אומר שבכלל הסיבה שיש מצוות ערבה ביום השביעי, זה כנגד הרקיע השביעי. הרקיע השביעי שנקרא ערבות, שנקרא ערבות, שם הוא כנגד הרקיע השביעי, זה מצוות ערבה, לכן יש מצוות ערבה ביום השביעי, עיקר מצוות ערבה היא ביום השביעי, ולכן זה כנגד, כנגד הרקיע הזה. אז קודם כל אנחנו לומדים מהרבנו ברכי קצת לא כמערל, כלומר אנחנו הולכים, הולכים ועולים, כלומר זה היום, ביום השביעי אנחנו מגיעים לרקיע הכי עליון, הכי גבוה, אז אנחנו באמת הולכים ועולים, אבל אנחנו גם מבינים עוד משהו, שהצלחנו להשיג את הרקיע העליון, כלומר התקרבנו, כלומר זה עוד משהו שאפשר ללמוד פה, שבאמת התקרבנו עוד, בדרך כלל איננו השגה ברקיע העליון, ביום השביעי אתה מגיע עד לרקיע העליון, כלומר יש פה איזו התקרבות, לא סתם התקרבות שבגלל שהקדוש ברוך הוא ירד אלינו, אלא אנחנו גם עולים למעלה, ומתקרבים למקומות יותר עליונים, בקיצור יש פה איזו קרבה מאוד, מאוד משמעותית, אז גם כן אפשר לראות את זה ברבנו ברכי. אני חושב שגם אפשר לראות את זה מעוד כיוונים, כלומר אחד ממש על ההקפות שאנחנו עושים, השבע ההקפות שעושים, מה זה בעצם? השבע ההקפות זה ברור, זה עניין של עשרת מחיצות. עשרת מחיצות, אנחנו אומרים את זה גם, גם בשנה רבה, גם בשמחת תורה, זה עשרת המחיצות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כלומר אנחנו יוצרים סוג של חיבור, אנחנו יודעים שזה בעצם גם בחופה אנחנו רואים את זה כמובן, שזה הולך ועושים את ההקלה שמסובבת את החתן, יש בזה כמה עניינים, אחד הדברים זה ודאי הסרת המחיצות, והמטרה שלנו ליצור חיבור בין החתן לקלה, זה פשוט, כלומר, אם לא חתן וקלה מתחברים, אז מי כן מתחבר? אמורים לחבר, אז בשביל לצורך החיבור הזה צריך לעשות את ההקפות, ליצור, ליצור את החיבור. אז גם פה, אם יש אנחנו רואים משהו שעושים בו הקפות, זאת אומרת שאנחנו מורידים פה מחיצות, ואנחנו מתקרבים, אנחנו ממש מתקרבים עכשיו לקדוש ברוך הוא, בצורה מוחלטת, ואולי זה לא רק דמיון לחופה, יכול להיות אפילו בדיוק חופה. כלומר, זה ממש, לפחות על פי הסוד וכולי, זה דברים שאתה ממש בעצם בחופה, אתה מתקרב לחופה, וזה משהו שהוא מורידים מחיצות, מורידים מסכים, ואנחנו, יש לנו פה חיבור גדול. אז זאת אומרת, אנחנו רואים את העניין הזה, שאנחנו הולכים ומגיעים מגיעים לחיבור הגדול. צריך להזכיר פה, אי אפשר ללמוד את כל עניין של שמחת תורה, ושנה רבה, וכל הדברים האלה, בלי לדעת איזה בסיס מסוים, נקודה אחת בפנימיות, שצריך לדעת כל העניין, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, אנחנו בעצם מושכים את הכל בסופו של דבר לשמחת תורה, ששם נעשה הייחוד הגדול. אנחנו כל הזמן הולכים ומתקרבים, והייחוד הגדול, המשמעותי, ייחוד כמעט פשוטו כמשמעו, חס וחלילה, לא פשוטו כמשמעו, אבל ייחוד של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה קורה הכל בשמחת תורה, ואנחנו הכל נמשך לשם, הכל נמשך לשם, וזה הייחוד הגדול. כלומר, זה יוצא שמלא, עוד פעם, אנחנו מאוד, אנחנו קרובים מאוד לאיחוד הגדול, זאת אומרת שאנחנו הולכים ועולים ועולים, אנחנו במדרגה מאוד מאוד גבוהה, בהושענא רבה אנחנו ממש רגע לפני האיחוד הגדול, זה יפה מאוד לראות שפה משתלבת יפה מצוות ערבה בבחינה הזאת של הקרבה הגדולה, בגלל שהערבה עצמה גם כן מובל פי הסוד, שזה נמשלה רעי לשפתיים, ושפתיים זה פשוט, זה נשיקה, נשיקה, נשיקה של הקדוש ברוך הוא, תעצרו שנייה רגע, מצמרר האמת. מישהו יכול טיפה להרגיש רגע את התחושה של נשיקה מהקדוש ברוך הוא, באושן הרבה. אתה מרגיש את ה... שוב, זה רגע לפני הייחוד הגדול, אבל זה, יש משהו של קרבה מאוד מאוד גדולה, לא יודע אם איך... זה גילו ברעדה כזה, לא יודע, זה משמח, זה מלחיץ, לא, זה משהו שהוא, זה קרבה מאוד 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 גדולה. אז זה גם העניין הזה שמצוות הרבה משתלבת פה, מצד שזה מסמל את הנשיקה, השפתיים, כנגד הנשיקה, אומרים את זה גם במה שאומרים לפני חוותת הרבה, וכולי לפי חלק מהמנהגים, אומרים את העניין הזה של העניין של הנשיקה, שזה משהו שמראה על חיבור, על חיבור מאוד מאוד גדול. גם השם הרבה עצמה זה עניין של חיבור כמובן, עניין של שהיא מערבת, מערבת, הופכת את הכל לאחד, כל דבר שמתערבב, בעצם הופך להיות אחד, זה עניין של חיבור, זה גם עניין של ערב, הרבה משון גם ערב, ערב זה, עוד פעם, ערב זה לא טעים, יש גם ערב לאוזן, כן, כלומר, ערב זה בא להגיד שזה טוב לך, אתה מתחבר לזה, אם זה באוכל, אם זה במשהו אחר, שוב, ערב זה עניין של, של חיבור לגמרי, גם ערבים זה לזה, זה עניין של ייחוד, אחד, כל אחד עם השני, הכל סביב החיבור, כלומר, הערבה היא גם בנשיקה, גם כל הלשונות הערבה הם סביב העניין של החיבור, ובעצם זה מסמל את הכל, זה מסמל את החיבור שלנו החזק לקדוש ברוך הוא, כלומר, הבחינה שהראשונה של השנה רבה זה בעצם החיבור הגדול, והערבה מסמלת את החיבור הגדול הזה. החיבור הגדול הזה ממש, ממש ניכר פה. אני עובר לבחינה השנייה אולי של השנה רבה, שזה טיפה כאילו עוברים צד, עוברים צד שבעצם אנחנו מידת הדין. יש לנו פה דין בשנה רבה, זה מידת הדין. אז מה, אז קצת הרסנו, כאילו היינו כל כך למעלה, היינו זה וזהו, דין. טוב, אז פתאום מה, הקדוש ברוך הוא כועס, מה קורה פה עכשיו? אז מה, איך זה הולך? אז קצת רחבנו בזה פעם בהזדמנות אחרת, לפני ראש השנה וכולי, אבל נגיד במילה אחת, קודם כל זה ודאי לא סותר. זה ודאי לא סותר, שיש קרבה גדולה ויש דין, עד רבה, זה אחד גורם את השני. כלומר, בגלל הקרבה הגדולה, ממילא יש דין. דין זה לא בא להגיד עכשיו כעס וכדומה, אבל אנחנו נמצאים בארמון של מלך, וכשאנחנו נמצאים בארמונו של מלך, אז כל דבר... כל דבר קטן, מיד יש דין. זה מאוד ברור. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד מקורות שרואים שברגע שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, יש דין. אם זה, נתחיל, לא נגיד עכשיו הרבה, כל כך הרבה, אבל נגיד אולי קצת, מכת בכורות, אנחנו רואים שזה שיא ההתגלות, אני ולא שרף, אני ולא, הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד, כולם מפחדים, כולם במתח, עם ישראל במתח, גם הם עצמם יכולים עכשיו לחטוף, מי שלא ישים דם, יחטוף, יש דין, ממש ניכר שם הדין, בשאר המכות אין לנו את זה. כלומר, יש פה דין כי הקדוש ברוך הוא יורד, ברגע שיש קרבה מאוד גדולה, הקדוש ברוך הוא פה, ממילא אוטומטית יש דין. כן, אנחנו אם נלך לזה קריאת ים סוף אותו דבר, התגלות גדולה מאוד מאוד מאוד, ומיד כתרוג על עם ישראל שעלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה, קדימה, כאילו גם הם יתבעו. מה כאן הם יתבעו? אתה בשיא ההתגלות, אתה עכשיו דווקא מעניש את המשרה, מה קורה פה? כן, זה ככה, מתן תורה, שיא ההתגלות, מי שמתקרב למתן תורה, בא, ירוע ירא, הכל יסכל, ירוע ירא, דין. כלומר, אז מה שאני רוצה להגיד, זה בכלל לא סותר, לא רק שזה לא סותר, זה אחד גורם את השני. כלומר, אחד גורם את השני, הקרבה גורמת את הדין. אז מה שחייבנו אז בזמנו, זה בהקשר של ראש השנה, אותו דבר, אותו רעיון, אותו רעיון, שבאמת ראש השנה, זה יש הדין שם, זה עניין של קרבה מאוד מאוד גדולה. אז... לכן קודם כל זה לא סותר, אבל זה הבחינה, לכן זה, הבחינה השנייה המתבקשת בעצם של הושענא רבה, זה העניין הזה של, של הדין. וגם פה משתלבת הערבה, מצוות הערבה משתלבת, גם לבחינה הזאת. כמובן, הערבה שייכת לדין, אנחנו יודעים שהערבה שייכת לדין, מי שגם רואה בעיר רצון וכולי מה שאומרים לפני חוותת הערבה וכולי, הכל שם עניין של גבורות ודין וזה ומיתוק הדינים, הכל דין, דין, דין. זה בכלל ככה האמת נחמד, כי כולה, אנחנו מוצאים את עצמנו בלי שאנחנו שמים לב, בתוך הפנימיות, כאילו בתוך עולם הפנימיות, כלומר ככה מכניסים אותנו בלי שאנחנו מרגישים, אתה מוצא את עצמך אומר ככה, יהיה רצונים כאלה של כל מיני דברים, ופחות לפי חלק מהמנהגים, אתה מכניס את עצמך לפנימיות, וזה ראוי שככה יהיה, כי זה בחגים האלה, אם לא בחגים אתה נכנס לפנימיות, אז מתי כן, אז פשוט מכניסים אותך, גם בשופר, גם בזה, גם הלולב, נענועים, כל זה, זה אומר לך, כן, פתאום אתה נכנס לפנימיות, אתה לא מבין מה אתה עושה, נכניס את כולם בעל כוחם לפנימיות, גם מי שלא רוצה ייכנס, אין מה לעשות. אתה נכנס פנימה, כי אם לא אתה לא מבין כלום, אז בסדר, אתה נכנס פנימה, אז גם פה באמת אתה רואה שזה מידת הדין, בכל העיר רצונים וכולי, אתה רואה שהדברים האלה שם מדברים על מידת הדין. מידת הדין, כאילו הערבות עצמם בוודאי מסמלות את המידת הדין, אנחנו רואים שם זה החמש החבטות, זה כנגד המן צפח, כאילו זה כל האותיות הסופיות, כל דבר שיש לו סוף, שייך לדין, כי דין זה משהו שיש לו מסגרת, כלומר הוא, אז לכן זה דווקא אותיות הסופיות, זה דין, הכל סביב, סביב הדין, גם בעיר רצון מאוד ניכר העניין הזה בחוותת הערבה, גם הערבה, הקנה שלה, לכתחילה לפחות שיהיה אדום, נו ואם יהיה ירוק, מה זה, מה קרה, כאילו אדום אנחנו יודעים, כמובן זה שייך למידת הדין, ולכן חשוב שיהיה אדום, שייך למידת הדין, תמיד אדום הוא בדין, תמיד, ולכן, למשל, ולבן הוא בחסד, אז תמיד אנחנו רואים בשר וחלב, אסור לערב, כי זה דין וחסד, זה האדום והלבן, אנחנו אסור לערב, במה שקשרו, אז זה לשון של זהורית, שאם הייתה אדומה זה דין, ואם הפכה ללבן, זה לא סתם משהו שככה הפך ללבן, אלא זה הפך למידת החסד, כלומר, אין את הדין, הקדוש ברוך הוא ויתר, ריחם, זה בעצם מה שזה בא להגיד, זה עברנו מדין לחסד, כן, אנחנו ככה עוברים, גם הענקה למשל, הענקה שהיא כולה עניין של השפע, וכתוב על זה הרבה בספרים, שעניין של הענקה, השפע, החסד, זה בעצם כותב את הגמרא, דם נעיכר ונעשה חלב. כלומר, הדם היה בעצם מידת הדין, האדום, והופך לחלב. הופך לחלב, זה בעצם מראה על שפע וחסד וכו'. כלומר, זה לא, כל הדברים האלה ודאי לא מקריים, וזה זה פשוט. בכל מקרה, אז גם הערבה, שוב, זה עניין של האדום, יש בת העניין של, של האדום, יש רדבז מעניין ונחמד, לא יודע אם ככה נוהגים להלכה, אבל הרדבז כותב, הרדבז היה נוהג לייבש את הערבות שלו, אומר, יאללה, שיתייבשו, כאילו מה קרה? שיתייבשו, אנחנו ככה נזרים, לא, שלא יתייבש, מה נעשה שלא יתייבש? הוא אמר, יאללה, אדרבה, שיתייבש, זה מידת הדין שתתייבש. אבל לא יודעת כמה פוסקים ככה, אבל בכל מקרה אנחנו מבינים שהכל סביב הדין, ערבה סביב הדין, כי שוב, כמו שאמרנו, זה הבחינה השנייה של שלושן הרבה, זאת אומרת, עניין של, של מידת הדין. מעניין לראות שהערבה היא גם הגנה אבל מהדין, ואולי זו הסיבה שאנחנו גם מציגים, אין לנו שום עניין להציג עכשיו את הדין. יש לנו פה העניין של הגנה מהדין, כן? כלומר, מה הכוון עכשיו הגנה מהדין? אנחנו יודעים, ערבה זה מלשון גם כן, הרוב עבדך לטוב, אל ישכוני זדים, נכון? תהילים קופיוטט, הרוב עבדך לטוב, אל ישכוני זדים, הרוב זה עניין של הגנה, של הגנה, ומאוד מעניין, כי בפסוקים שקודם, ממה הגנה? ממה שם הגנה? מי זוכר את הפסוקים שם? כתוב, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. כלומר, עומדים בדין, אני עומד עכשיו לדין, ואני מפחד, ולכן הרוב עבדך לטוב. הרוב, הערבה, הרוב עבדך לטוב, הערבה מסמלת את ההגנה, את ההגנה מפני הדין, ו... וזה בחינה ממש ברורה, ממש ברור למה אתה עכשיו משתמש דווקא בערבה. הערבה גם, יש לה עוד הגנה מפני הדין. למה? כי הערבה זה מלשון שהיא מערבת, כמובן, כן? שמערבת את כולנו, כמו שאמרנו קודם, זה בדיוק מה שאנחנו עושים גם בראש השנה. כלומר, ראינו, ברגע שאתה עומד כפרט, אנחנו אומרים ברגע שאתה עומד כפרט, אז אתה לא יכול, אתה, זה הכי מסוכן להיות בדין ככה. מה הערבה עושה? מערבת, בעצם הופכים את הכל, כולם מערבים, כולם ביחד, אנחנו אסור לנו לעבוד, לעמוד לבד ביום הדין. אז הערבה מערבת, גם עושה את התפקיד עוד פעם של הגנה, של הגנה מהדין. גם יש בה בחינה של אין בטעם ואין בריח. אז הזכירו קודם את העניין, כל מיני בחינות בעניין הזה שאין טעם ואין ריח, אבל אחד הדברים זה גם, רב צבי יהודה כתב על פי שפת אמת, זאת אומרת שבאמת הנקודה זה שבאמת בערבה אנחנו מציגים בעצם את השורש שלנו, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בעצם, אין טעם, אין ריח, אין מעשים טובים, אין תורה, אל תדון אותנו לפי המעשים, אל תדון אותנו לפי המעשים, תדון אותנו לפי שורש הנשמה שלנו, והנה זה הנשמה שלנו, החיבור הטבעי, ההכרחי, הטבעי, הכל, זה אנחנו ככה מציגים, עזוב, לא להסתכל על המעשים, לא להסתכל על המעשים, בעצם תדון אותנו לפי הנשמה שלנו, הנשמה כידוע לא נתמת, לא יכולה להתאמה, לא יכול לקרות לה כלום, ולכן זה עוד סוג של הגנה מפני הדין, שהרבה אומרת לנו, בעצם לקדוש ברוך הוא, אל תסתכל לנו על המעשים, עד רבה, בגלל שאם מישהו בא עם המעשים, אז אומרת, הנה, הקדוש ברוך הוא, תסתכל על המעשים, הרבה זה בדיוק בא להגיד, לא, אנחנו לא באים עם המעשים, תסתכל על הנשמה, הנשמה לא נתמתה, לא נתמאה, ולכן לפי זה תדון אותנו. קצת כמו בשופר אגב, שגם שוב, כמו בשופר, שאנחנו כאילו נופכים את הנשמה החוצה, ואומרים לקדוש ברוך הוא, תסתכל על הנשמה שלנו, על השורש שלנו, ולפי זה תדון. אז זה הבחינה השנייה של הושענא רבה. נעבור לבחינה השלישית של הושענא רבה, ונראה גם שם איך הערבה משתלבת. הכנה, אני חושב שהושענא רבה זה סוג של הכנה לשמחת תורה, הכנה ליום הבא, הכנה ליום הבא, זה חייב שיהיה הכנה גם ליום הבא, כי שוב, אם אנחנו מבינים שאנחנו עומדים לפני הייחוד הגדול בשמחת תורה, אתה לא יכול להתעסק עם משהו אחר, לא יכול להיות שהושענא רבה, כן, זה בחינה אחרת, הושענא רבה זה בחינה אחרת, ואחרי זה יום אחר כך יש לנו את הייחוד הגדול, בסדר, יש לנו כל יום משהו אחר נחמד, כאילו זה ממש לא נשמע הכיוון, כלומר, כשיש לך לפני ערב, לפני משהו שהוא מאוד ייחוד הגדול, לא ייתכן שלא קשור, ודאי שלכן יש קשר, גם הרבה אותך קצת דיבר בעניין הזה, כלומר, יש קשר, כלומר, באמת בין הושענא רבה לשמחת תורה, אנחנו גם רואים את השבע הקפות, שבע הקפות, זה לא סתם שאנחנו קצת מרגישים שאמור להיות קשר, אנחנו גם יודעים שהאושפיזין, אם אפשר להגיד, של שמחת תורה, על פי הזוהר זה שלמה, אז כלומר, זה חיבור בעצם מדוד ושלמה. יש איזשהו קשר מסוים בין דוד ושלמה לכאורה, אז גם פה אמור להיות איזה קשר בין הדברים, אז כן אמור להיות איזשהו סוג של קשר כהכנה לשמחת תורה, אבל כמו שאמר מרדכי באמת הזכיר, מה זה הכנה לשמחת תורה? מי מדבר על שמחת תורה בכלל? שמחת תורה זה דבר מאוחר, כל העניין הזה של התורה, אז האמת היא זה כבר מתחיל אפילו בזוהר יש את זה, בזוהר כן מוזכר העניין הזה שהיו עושים, אבל גם משהו אגבי כזה, שכתוב שהיו שמים כתר תורה לספר תורה, והיו קוראים אותו יום שמחת תורה. בסדר, או, זה לא נשמע, לא נראה כל כך כמו שעושים היום, כאילו, נראה לי שהיום טיפה, נראה לי אפילו עם הקורונה נעשה יותר מזה, כאילו, זה כתר על זה, זה הכל. זה כל מה ש, זה כל מה שעושים שם, זה השמחת תורה. זה הכנה לשמחת תורה, כלומר, זה לא יום שמחת תורה בכלל. אבל זה כמובן, כלומר, שטויות. מה זה שטויות? אני מתכוון, זה, קודם כל, נגיד שעכשיו זה מאוחר שמחת תורה. אוקיי, אז בפועל עכשיו נראה שאיך, בכל זאת, השנה רבה מכינה את ההכנה לתורה. אבל יותר מזה, זה פשוט שהיום הזה הוא ודאי עניין של התורה. ודאי עניין של התורה, כי קודם כל, סתם, כמו שאמר לך הזכיר, שבאמת לא יכול להיות, לא יכול להיות שכולם, כל עם ישראל קורא לזה שמחת תורה, וכולם בכאלה ריקודים ובכאלה זה, אין מצב שאין לזה הכנה מראש. כלומר, צריך ללמוד איך חיים את החיים נכון. כלומר, אנחנו מסתכלים נכון על החיים. כלומר, אם יש דבר כזה, זה אומר שיש לזה גם בסיס. והבסיס הוא מתבקש כמובן, כי אם אנחנו מדברים שוב על ייחוד עם הקדוש ברוך הוא, אם מישהו חושב שיכול להיות עם ישראל חיבור עם הקדוש ברוך הוא, ולא מופיע שם התורה באיזושהי צורה, אז יש לו בעיה. יש לו בעיה. כי פשיטה, פשיטה, אנחנו יודעים, התורה, הקדוש ברוך הוא, חדו, ויחד עם עם ישראל, ביחוד בקישור, וזה, זוהר, רמח"ל, הכל. כלומר, ברור שהכל, אין מצב לעם ישראל מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, ואין שם תורה. ברור שיש, חייב שיש שם תורה. גם הזוהר כותב, זה שלוש דרגות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תורה ועם ישראל שמתקשרים זה בזה. כלומר, התורה היא באמצע כזה. כלומר, זה משהו שהוא שם, הוא נמצא, הוא חייב להיות שם. על זה מגיע השמחת תורה. כלומר, זה לא סתם. כלומר, מגיע עכשיו הנה כל עניין של התורה. התורה ודאי נמצאת שם, היא בשיא כוחה שם. כלומר, ועל זה כל כך קל פתאום שיצמח העניין של שמחת תורה. זה כל כך פשוט. זה, אם לא שם תצמח התורה, אז איפה? כלומר, זה ברור ששם שמחת תורה. ולכן זה לא שאלה להגיד שזה לא שמחת תורה, ולכן אפשר להגיד שושנה רבה היא גם הכנה לשמחת תורה. ואני רוצה רק להסביר, אבל איך זה הכנה, איך זה הכנה באמת לשמחת תורה? אז אני חושב שהנקודה העיקרית כהכנה לתורה, זה העניין של, של עצמה. כלומר, אם השיעור רוצה עכשיו, כלומר, חייבים, בשביל להתחבר לתורה, חייבים צמה. חייבים צמה, להרגיש צמאים לתורה, שאתה רוצה את התורה. אתה יכול ללמוד הרבה מאוד, אבל בלי צמה. בלי צמה, והחיבור הכי חשוב, הרי התורה זה לא סתם, זה לא מקצוע שאתה לומד אותו. התורה זה גם הפנימיות, בלי הצמה לתורה, בלי הרצון לתורה, הפסדת כמעט הכל. כמעט הכל, ולכן יש פה עניין של הכנה לתורה על ידי צמה. איך קורה צמה? למה שיקרה עכשיו צמה? תשובה, בהושענא רבה, כמו שאמרנו, יש לנו קרבה מאוד מאוד גדולה. ברגע שיש קרבה, התגלות, קרבה של הקדוש ברוך הוא, אוטומטית מופיע עצמה. כמובן, למי שהכין את הכלי שלו. למי שהכין את הכלי שלו, מי שלא מכין את הכלי שלו, יכול להיות אטום לגמרי, יכולים לעשות הרבה מאוד מעשים, הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו בכלל לא הכנו את הכלי, לא כלום. נמשר להגיד את זה ככה בצורה ציורית, לפעמים אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, ועושים מה שכתוב בספרים וזה, אבל כאילו לא שחררנו את הפקק שלנו. יש איזה משהו שהפקק, הנשמה שם סגורה עם איזה פקק גומי כזה, ולא שחררנו, לא שחררנו, פשוט לא שחררנו. אז פשוט לשחרר, זה חלק מההכנה של הכלי, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה לשחרר את הפקק הזה. כמובן עניין של טהרה, טהרת המחשבה, הכל, זה עניין של הכנה, אבל צריך להכין את הכלי. אם מי שמכין את הכלי, אמור להרגיש התקרבות לקדוש ברוך הוא, אמור להרגיש שהקדוש ברוך הוא קרוב. אם האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא קרוב, מרגיש שיש התגלות וקרבה לקדוש ברוך הוא, זה אוטומטית, אוטומטית מביא לצמה. לצמה, אנחנו רואים את זה באופן כללי. באופן כללי אנחנו רואים בכלל, כל מקום שיש התגלות, אנחנו רואים צמה. רואים צמה, למה? לאיפה אנחנו באמת רואים דבר כזה? אנחנו רואים מתן תורה, למשל. שיא ההתגלות נעשה, כמובן, במקום יבש, במדבר, בחורב. כאילו, יש פה חרבה, כן, ממש יש את כל עניין של, של חרבה במתן תורה. ציון, למשל, ציון, זה ציון מלשון צייה, ארץ צייה, כל ההתגלות של ציון, של ירושלים, ירושלים אין מים, זה ידוע, אין מים, אין כלום, הכל נעשה כל פעם במקום כזה, גם במקום שיש מים, גם במקום שיש מים, אז אנחנו עוד פעם רואים את הברגע שיש מים, אז אנחנו חייבים שיהיה יובש. מתי זה קורה? זה מתחיל מבריאת העולם. בריאת העולם, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה, המים זזים הצידה, רואים את היובש, מתגלה היבשה, יש סוג של יובש. קריאת ים סוף. יש ים, נקרא, הים נעשה לחרבה. כאילו זה ממש, כאילו זה חוזר, כל הזמן העניין הזה באופן כללי, כשיש התגלות, יהיה צמאון. אנחנו גם רואים את זה באופן ממוקד. באופן ממוקד, זה עניין של צמא לתורה. מה הכוונה צמא לתורה? איפה רואים את זה בצמא לתורה? זה נושא גדול, אז לכן נגיד זה רק בראשי פרקים, אני רק אומר שה, אנחנו רואים את זה קודם כל בעץ הדעת. בעץ הדעת, זה מאוד מעניין, הרי דעת, מה זה עניין, מה זה דעת? דעת זה עניין של גילוי. נכון? כלומר, דעת זה עניין של גילוי, כי במראה עליו את ודא, זה את גלה, כן? כלומר, זה האדם ידע את חוות אשתו, עניין של גילוי. כל הדברים האלה זה ודאי עניין של גילוי. אבל גם סתם, בפשט הפשוט, דעת. כשיש אדם דעת, אז הוא מגלה דברים, הוא רואה מולו דברים. מה שקרה בעץ הדעת, ברגע שהתגלה אצל האדם דברים,
מה קורה?
נראה שנתקע בדיוק כשהרב אמר שנתגלו דברים.
כן, אז עוד רגע, כן, זה של משהו מכוון מלמעלה, זה דברים של הפנימיות.
הרב חייד מחובר אבל מושתק.
הרב חייד, תמשיך בינתיים.
זה הגיע, או הנה, אני רואה כבר את הרב טורנר כבר.
בנחת, אני צריך גם להתחבר לישיבת איתמר הזאת רגע.
בסדר גמור.
אברהם גול יכול לשיר בינתיים.
ראיתי קודם את ויצן פה מסתובב באיזה סוכה של דניס, אז אולי שיוציא את הקלרינט שלו, זה גם אפשרות.
הרב לא...
הנה, אני עכשיו מוסר לו.
תראי את הכללים.
הרב מרדכי, אני קורא לו.
יאללה, שיעשה איזה ניגול, משהו, רצו פה ניגוני.
הנה, הוא בא, הוא בא.
ויצן, תוציא את הקלרינט שלך בבקשה, נו.
אני מביא גיטרה, זה בסדר?
תביא משהו, רק תביא כבר.
אני בא.
תנתק בטעות, הרוחה.
אתם משפחה אורגנית?
זה בלוק אורגני, אני שאלתי אותם בקודם, ב-SMS, יש שם התקהלות אסורה, אז שלחו לי, אנחנו בלוק אורגני.
אנחנו שכנים.
בסדר?
אנחנו שכנים אורגניים.
בסדר. זהו, חזרנו מחילה, לא יודע, בסדר, לא... כן. מי שמרגיש לא ראוי לשמוע את הדברים, אז...
זה שירת אלון מורה? זה בסדר? שומע אותי?
רגע, אני יכול... אתה יום אחד עם שירת...
שומעים את הרב, אבל לא רואים
לי. אתם לא רואים אותי?
רגע, אני אעשה פה סדר, קודם כל, הרב טורנר, אנחנו רואים אותך. הרב חד, אני אעשה סדר אחריך, היה צריך להיות הרב טורנר. אז בזמן שלא היית פה, אנחנו כבר הצגנו את הרב טורנר, אז...
הבנתי. אז מה עכשיו קורה למעשה בתחילת...
אז עכשיו הרב חי יתן לנו פתיח סיום, מה שנקרא, ונעבור לרב טורנר.
בסדר. אז בסדר, נמשיך. זה בסדר? לא, זה רק כמו שרואים שם, העניין של עצמה, העניין של עצמה, זה עניין של התגלות. יש התגלות, ברגע שיש את עץ הדעת, יש התגלות, האדם רואה את הכל, האדם הראשון רואה את הכל, רואה את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, וזה מיד מביא אותו ללכת לעץ החיים. ללכת לעץ החיים, הרי הוא בכלל לא עוזר על עץ החיים, הוא בכלל לא רצה את עץ החיים. עץ הדעת מביא לנו את עץ הגילוי, התגלות, אתה מגיע לעץ החיים, לתורה. לזה, כלומר יש הרבה עוד דברים, שוב אי אפשר כבר, אז אני רואה שאי אפשר לדבר על זה, אבל בגדול העניין שוב של עצמה, זה עניין ההכנה הכי חשובה אולי, בהושענא רבה, זה עניין של הכנה, עצמה, להרגיש את ההתגלות, לפתוח את הדברים, לפתוח את הלב, לפתוח את הנשמה, לפתוח את הכל, אתה מרגיש את ההתגלות, ומרגיש את עצמה, ממילא לחיבור לקדוש ברוך הוא ולתורה. ובעזרת השם נצליח, בעזרת השם נפתוח את עצמנו, נשחרר, זה אפשר, זה אפשרי לגמרי, ו... כל הזמן נרגיש צמא לתורה, חיבור לקדוש ברוך הוא, לתורה, להכל, זה יסוד חיינו, בעזרת השם. טוב, חג שמח לכולם.
חג שמח, תודה רבה לרב חיית. התחלנו קודם כל אל ישיב, אנחנו לא מבטרים לך לגיטרה, בעזרת השם אחרי השיעור של הרב טורנר, נתן לנו איזה ניגון, אבל הרב טורנר כמנהגו, מדי שנה ושנה, היינו זוכים פה ביישוב אלון מורה, לשמוע אותו פה, היה מגיע לנו לסוכה של היישוב, וברוך השם, זכינו שגם השנה הדרך הזום, אז נוכל גם לחבר אותו גם לישיבה וגם ליישוב. אז הרב טורנר, תודה רבה על ההסכמה לבוא לדבר. יישר כוח גדול, בכבוד.
שלום וברכה, בסדר? כולם שומעים?
בדיוק.
שומעים נהדר, תודה הרב.
כן, חג שמח. בסדר, בעזרת השם, אז אנחנו נמצאים באמת היום בליל הושענא רבה, אני נדבר ככה באמת גם קצת על הושענא רבה, ואחר כך אנחנו גם נמצאים בערב יום טוב של שמחת תורה, אז ננסה גם קצת לראות את המעבר מהושענא רבה לשמחת תורה. באמת הושענא רבה הוא יום לילה ויום מיוחדים מאוד, יש איזה משהו מיוחד, שבאמת גם האושפזין שלנו הלילה, זה האושפזין של דוד המלך, שדוד המלך הוא כל כולו, ואנוכי תולעת ולא איש, לית למגרמי כלום, כל כולו קשור למדרגה גדולה מאוד מאוד של ענווה, ודווקא הענווה הגדולה הזאת של, של דוד המלך, היא ענווה ש... מתגלית דווקא במקום המיוחד של הכיסופים והגעגועים, לחבר ולרומם את כל המציאות למקור הגדול שלה. כמו בידוק ערבה, שהיא גם לית למגרמה כלום, שאין לה טעם ואין לה ריח, אבל דווקא מכיוון שאין לה ערבה, לא טעם ולא ריח, אז היא, יש בה את הצימון הגדול, ערבי נחל, להיות קשורה אל המים. ככה דוד המלך, קמה לך נפשי, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, זה מקום כזה של ענווה שלא בא מתוך חולשות של חיים, אלא שבא מתוך עוצמות גדולות של חיים, שיש בהן כמיהה למקום גדול מאוד. המדרגת הענווה הזאת של דוד המלך, שהיא מדרגת הערבה, היא דווקא זאת שיוצרת עושר גדול מאוד. הרי אני אדבר על הושענא רבה, והושענא רבה זה חג פילי כזה, שהוא מצליח לחבר את כל גם את כל שבעת ימי החג, הם כולם מרוכזים ביום הושענא רבה, שיש שבע הקפות, שבהם כל האושפזים נמצאים בשבע הקפות של הושענא רבה, הקפה הראשונה, כי אמרתי עולם חסד יבנה, שורה לאברהם אבינו, ההקפה השנייה לחג זרוע עם גבורה, תעוז ידך, שהיא קשורה למדרגה של יצחק, ההקפה השלישית, תיתן אמת ליעקב, שורה ליעקב, כל האושפזים שיהיו לנו במשך כל שבעת ימי החג, חוזרים ובאים אלינו ביום השביעי, ובצורה אולי יותר רחבה, כמו שאנחנו נאמר, אנה השם, הושיע נא, הושע נא, נא זה 51, כל ה-51 ימים שהתחילו כבר מאלף דורש חודש אלול, 30 ימים באלול, עוד 21 ימים בחודש תשרי, ביחד זה 51, זה נא, הושענא רבה היא הפסגה והתמצית של כל אותם 51 ימים. אולי אפילו יותר מזה, ודאי שהושענא רבה בבסיס שלה היא חג של... חלק מחג הסוכות, ובמעשה רב כתוב שהגרא הקפיד מאוד שהושענא רבה בהתחלה אפילו עשר את השיחות, גם מעשה שהיה הותיר את השיחות, אבל שלא, הרב של השמחה של חג הסוכות חייבת כל מיני להיות שקיימת שם, כי זה ודאי בראש ובראשונה הושענא רבה זה חלק מחג הסוכות. אבל הושענא רבה, כשם שזה חלק מחג הסוכות, ככה יש בו גם משהו מיוחד שהוא המשך של יום כיפור. כמו שאנחנו יודעים שביום כיפור בתפילת נעילה אנחנו אומרים חותמנו לחיים, וחותמנו זה גם לשון של פסק דין, אבל חותמנו זה גם במשמעות של הקדוש ברוך הוא נותן לנו הסכומה, חותם אותנו, נותן לנו תו חיים, וכמו שכתוב בספרים שבראש השנה צדיקים נחתמים לחיים טובים, וביום כיפור הבינונים, ובהושענא רבה גם הרשעים נחתמים לחיים טובים. כמו שלכן אומרים בשמחת בית הושעבה, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא יעשה תשובה. שהקדוש הוא פותח פתח בהושענא רבה גם לרשעים, גם לספרם של רשעים, להיות קשורים אל החתימה הגדולה הזאת, וצורה יותר עמוקה, הושענא רבה, החתימה שהיא ממשיכה את החתימה של יום כיפור, מה שאנחנו נזכיר מחר בתפילה, ותיטיב לנו את החתימה, כמו שכתוב בשיר השירים, סמני כחותם על ליבך, כחותם על זורך, כחותם על ליבך. יש שתי חתימות, חותם בתוך חותם. יש את החותם החיצוני, ויש את החותם הפנימי, את החותם של הזרוע ואת החותם של הלב. שכל פעם שאנחנו נמצאים ביציאה להתמודדות עם כל מיני דברים חיצוניים שנמצאים מולנו, צריכים את החתימה, וכאן חתימה זה יותר בלשון של הגנה, של שמירה, כמו שהגמרא אומרת, שהם כאשר מעבירים יין או תכלת אצל עיר של גויים, צריכים לשים אותו בתור חותם בתוך חותם, הגנה בתוך הגנה, שלוודא שהגויים לא מזייפים ומחליפים את התכלת או את היין ביי נסך. ואותו דבר גם שעם ישראל יצא לגלות בתקופת התורה שבעל פה, בתקופת בית שני, התורה בכוונה לא נכתבה במילים. דברים שבעל פה היא אתה רשאי לכותבה מכתב, כי את כל תורה שבעל פה זה חיי עולם שנטע בתוכנו. דרך החיים הישראלים חדשים לבקרים, מתחדשים כל הזמן ומתגלים דרך הרבה ביטוי חיים, וכל פעם לכתוב אותם במילים, מילים זה לצמצם, זה לחנוק את החיים הגדולים של עם ישראל, לכן דורות אגבי דורות בכל תקופת בית שני, היה אסור לכתוב את המשנה. אבל רבי זיהה אחרי הגלות, שעם ישראל עכשיו יוצא לגלות, ומשהו בבריאות של עם ישראל כבר יכול להיות מושפע מכל מיני וירוסים שבאים מאומות העולם. ולכן היה צריך להגן על זה, וזה חתימת המשנה, זה ההגנה של המשנה, זה ש... עכשיו הדברים נכתבים במילים, זה קצת חוסם את כל מרחב החיים שלנו, אבל זה מדייק אותם, שמעכשיו כל מיני השפעות זרות שבאות עלינו בחוץ, הם צריכים תמיד להתאים את עצמם אל מה שכתוב במשנה, שהיא זאת שלכן משמשת חותם. עדיין הייתה נביאת חיים שהתגלתה דרך כל תקופת הגמרא, וכל זרמי החיים אדירים שהיו בגמרא, אבל גם אחר כך רב אשי, ממש בשנים האחרונות, שהוא מזהה שהמוסלמים הולכים להשתלט על בבל ולגזול מעם ישראל את האוטונומיה הרוחנית, אז היה מבצע מהיר של ירחי קלה, שבהם הוא חתם את התלמוד הבבלי, שזה עוד בתחנה האחרונה לפני שעם ישראל התפזר לכל העמים כולם, אנחנו רואים עוד פעם שיוצאים להתמודדות עם החיים, צריכים חותם מתוך חותם. בהקשר הזה, הושענא רבה, כמו שמעתי שהוא, הסיכום של כל 51 הימים הנפלאים האלה, לפני שבשמחת תורה אנחנו כבר מתחילים את החורף וחוזרים לשגרת החיים, אז כהכנה לקראת הדבר הזה, אנחנו צריכים את החותם, את ההגנה של יום כיפור, ואת החותם מתוך חותם של הושענא רבה. אני הזכרתי את כל הדבר הזה רק כדי להבליט, שהושענא רבה יש בה גם בחינה, כמו שאמרתי, של סוכות, אבל יש בה בחינה של ותיטיב לנו את החתימה של גם יום כיפור. ויש בחינה שהושענא רבה היא גם מכלל ראש השנה. הגרא אומרת דבר מדהים. בשנה העברית יש 354 ימים. בשנה של שנות החמה יש 365 ימים, זה באמת 364 וחצי ימים, פער של 10 וחצי ימים בין שנות הלבנה לשנות החמה. לכאורה אנחנו מונים ללבנה, אבל אומר הגרא, השנה יותר שלמה היא דווקא שנת החמה, כי הרי בהתחלה אור הלבנה היה כאור החמה, ולכן האור של החמה ושנת החמה מבטאת משהו הרבה יותר שלם. הראיה שבכתורת אנחנו תמיד אומרים שיש שם 368 מנים, 365 כנגד כמניין ימות החמה. אם בבית המקדש היו עובדים לפי הלוח העברי, אז היו 10 מנים שלא היה מה לעשות איתם בסוף כל שנה, כי בשנה העברית יש 354 ימים. אז מה היו עושים כל אותם מנים יתרים? אלא ברור שבבית המקדש, במקום הגבוה, השנה 365. איך זה מסדר? הרי בלוח העברי שלנו יש רק 354 ימים. אומר הגרא דבר מתוק מאוד. השנה העברית מתחילה באלף תשרי, אבל היא לא מסתיימת בכפתת אלול. היא מסתיימת ביום כיפור. יום כיפור, 10 ימי תשובה, הם גם תחילת השנה החדשה, אבל הם גם הסיום של השנה הקודמת. והאדם, כל מיני חטאים שעשה בעשרת ימי תשובה, אז ביום הכיפור הקרוב הוא מתכפר עליהם, כי זה עדיין קשור לשנה הקודמת. ואז ממנו יוצא שיש, בעצם גם השנה העברית היא גם על ידי עשרת ימי תשובה, שיש בהם איזשהו כפל מבצעים, שהם קשורים גם לשנה הקודם וגם לשנה הבאה, אז גם בהם יש 365 ימים, 364 וחצי ימים. בעצם מה שהיה בתאריך של החמה בשנה קודמת ראש השנה, שנה אחר כך הופך ליום יום כיפור. אבל זה לא נגמר כאן החשבון. מה יהיה שנה אחר כך? שנה אחר כך אנחנו צריכים להתחיל מיום כיפור את החשבון. אומר הגר"א, הושענא רבה, שהוא 11 ימים אחר כך, הוא סוגר את המעגל. מה שהיה ראש השנה לפני שנתיים, היה יום כיפור שנה שעברה, והופך להיות הושענא רבה השנה. ובעצם שנה נגמרת בסבב של, בהתחלה מראש השנה עד יום כיפור, שנה אחר כך היא בעצם מסתיימת בהושענא רבה. שבדבר הזה בעצם יוצא שהושענא רבה הוא איזשהו הערה של ראש השנה. אל תשאלו אותי מה יהיה בשנה הרביעית, כי הרי כל שלוש שנים אנחנו מעברים את השנה והכל מתאפס מחדש. אבל בדבר הזה בעצם אנחנו רואים איך הושענא רבה הוא לא רק הסיכום של כל שבעת ימי החג, אלא יש בו באמת הערות של ראש השנה, של יום דין גדול, יש בו בחינה של חתימה של יום כיפור, יש בו בחינה של שמחה, של סוכות, וכל ההערות המיוחדות האלה מתקפצות ליום המיוחד שלנו, מי שמצוי בתפילה, במיוחד נראה לי בתפילה אשכנזית, יש שם את כל סוגי הניגונים, יש שם ניגונים של ימים נוראים, יש שם ניגון הלל של חג, יש שם קדיש של נעילה, הכל הכל מתאחד יחד. וכל זה קשור למה שהזכרתם קודם, לסוד הענבה של הערבה, לסוד הענבה של דוד המלך. דוד המלך, שהוא כולו מלא ענבה, אבל זה לא ענבה מחלישה ומקטינה, זה ענבה מגדילה, כי כמו שהרב כותב באורות הקודש, על המדרגה הזאת של דוד המלך, שדווקא הענבה הזאת היא מלאת ערנות, הוא ער לכל מה שנמצא סביבו, יש לו יכולת הכלה וקבלה מכל דבר, כמו שהגמרא אומרת שדוד היה מגלה מסכתא, שדוד כל תופעה שהייתה לידו, היה, וכל אשר ילך יזכיל, היה מוצא את נקודת הטוב שקיים לכל דבר ומרומם אותה, אז ענבה אמיתית היא לא ענבה מחלישה, אלא דווקא מעשירה, ודוד הופך להיות מלך, הוא שולט על כולם. אתם יודעים, הגמרא אומרת, שכל ספר וספר, מי כתב אותו? אז היא אומרת, ספר דוד, ספר תהילים, כתבות דוד על ידי 10 זקנים. שקוראים באמת את ספר תהילים, ואנחנו יודעים שזה ספר תהילים כתב דוד המלך, אבל יש שם תפילה למשה, יש לאיתן אזרחי, שזה אברהם אבינו, יש לבני קורח, יש לבני אסף, יש המון המון כותבים שם. אז למה מכנסים את ספר תהילים לדוד המלך? שמעתי פעם איזה חסיד קרלין יקר שהיה בירושלים, הרב רוזנטל, שאמר זה דבר מתוק מאוד, אמר, נכון, את המילים כתב משה, כתב איתן האזרחי, כתוב בני כוח, אבל דוד המלך כתב את המנגינה, את הניגון של הכל, הוא זה שיודע לקחת את כל הגילויים המיוחדים האלה, ולאחד אותם ביחד ולתת להם את הניגון המיוחד שלהם, זה בעצם המדרגה של, בעצם זה כמו לבנה, שהיא בעצם המדרגה של דוד המלך, שלית למגרמה כלום, זה מזכיר את המנצח בתזמורת, שיש המון כלים, יש פסנתר וכינור וקלרינט, המון המון כלים, אבל המנצח הוא מצד עצמו לא כלום, אם הוא עושה הצגת יחיד זה יהיה בושות, אבל הוא זה שיודע להכיל את הכל ביחד ולעורר בכל איזושהי מדרגה כללית יותר גדולה יותר. והמדרגה הזאת היא של דוד המלך, היא לא רק מדרגה של דוד, היא מדרגה שכמו שהפסוקים אומרים שהיה בנכשל ביום ההוא כדוד, כל אחד ואחד מאיתנו יש בו מדרגה של דוד המלך. כל אחד ואחד מאיתנו יש בו את יכולת ההקשבה, את יכולת הגעגוע, את יכולת הכיסופים לקדוש ברוך הוא, ולאור זה את היכולת את הכיסופים לראות כל תופעה ותופעה במציאות ולאחד אותה בנקודה עמוקה, בנקודה פנימית, בנקודה גדולה כזאת שהיא זאת שמכלילה את הכל באיזשהו אור אלוקי מיוחד. זה ההערה המיוחדת שמתגלה ביום המיוחד שלנו, של יום הושענא רבה. אבל אני רוצה ברשותכם לפתוח כאן סוגיה שקשורה בעצם למדרגה הזאת של דוד המלך, כי דוד המלך, עם כל מדרגת הענבה שלו, וההקשבה הגדולה שבו, יש בו, כמו שאנחנו יודעים, גם קישור גדול מאוד, לא רק לאושן הרבה, יש לו גם קישור מאוד מאוד גדול לשמחת תורה. אני אולי בהמשך קצת יותר אסביר את הדברים, אבל אנחנו יודעים שיש שלושה רגלים בשנה, ושלושה רגלים, כתוב בספרים הקדמונים, שזה בעצם, שמלשון רגליים, שלכל כיסא, כמו שאנחנו יודעים, יש ארבע רגליים. משה בחטא העגל אמר לקדוש ברוך הוא, שהכיסא של עם ישראל יש בו שלושה רגליים, של אברהם, יצחק ויעקב, ורואים שהוא מת ליפול, אלא שבכל כיסא יש גם את הרגל הרביעית. והרגל הרביעית זה בעצם הרגל של שמחת תורה. יש לכאורה שלושה רגלים, אבל יש עוד רגל נוספת, שהיא הרגל של שמחת תורה. הרגל הזה של שמחת תורה היא רגל שבמידה מסוימת היא רזרבית, היא מיותרת. עקרונית, כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, אפשר להעמיד כיסא גם על שלושה רגליים. אם תעמיד אותה בצורה נכונה, אם יכולים, אפשר לייצב בכיסא. אבל למה צריכים את הרגל הרביעית? כדי לתת לדברים את החוזק שלהם. הביטוי של הגמרא, שהרגל הרביעית זה מסייע שאין בו ממש, זה משהו כזה שרק עוזר לאחרים, הוא מצד עצמו לכאורה לא כלום, אבל בעצם בזכותו כל הרגליים האחרות מקבלות את ההתעצבות שלהם, וכל החגים, פסח, שבועות, סוכות, שלושת הרגלים, מקבלים את היציבות המיוחדת שלהם על ידי שמיני עצרת, שזה בעצם במילים אחרות, יש את אברהם, יצחק ויעקב, כנגד שלושת הרגלים, ויש את דוד המלך. מה הסוד של הרגל הרביעית הזאת שמייצבת את הכל, של שמחת תורה שמייצבת את הכל? אז לזה אני אנסה קצת עכשיו להסביר, אבל שזה אני רוצה לפתוח סוגיה קצת רחבה. יש לנו, אני מקווה שאני אצליח ככה, בזמן שיש לנו קצת לעמוד עליה. יש לנו דפי מקורות, אני באמת שכחתי, אני קצת מבוכה מ... אנשי אלון מורה, שבאמת לא שלחתי להם דפי מקורות, אפשר אולי מהר לשלוח להם למישהו שם?
הרב יכול לשלוח לי למייל, זה יהודה.
מה זה? אני לא שומע.
אני אבקש מאברהם שהרב ישלח לי, שהוא ישלח לי במייל.
כן, לאברהם יש לי במייל, אז אברהם, אתה יכול לשלוח למישהו מאלון מורה?
שישלח לי בוואטסאפ, בסדר.
בסדר, אתם מסדרים ביניכם. אני רוצה לדבר על כל ה... כן, כן, כן.
זה יכול
להיות
שזה
מחובר
של שלושת
האבות... יש כאן מישהו שלא בהשתק, שקצת מפריע, אם תוכלו כולם לשים על השתק. כן, כן, יצחק, כן. אני שומע. יצחק, כן. האבות הם, אתה מראה ברור ש... מה שברור זה יש אברהם, יצחק ויעקב בהתחלה, ויש את דוד בסוף. באמצע יש כבר קצת מחלוקות, אבל הם, מה שזה, הגמרא אומרת את זה, שדוד זכה להיות הרגל הרביעית של המרכבה, המרכבה של הקדוש ברוך הוא בונה מאברהם, יצחק ויעקב, ודוד שהקים עולה של תשובה, זכה להיות הרגל הרביעית. וזה בעצם, המדרגה המיוחדת של דוד, היא בעצם המדרגה שקשורה לשמחת תורה, כמו שאנחנו יודעים שדוד היה מפזז ומקרקר, שהביאו את היכל השם, הביאו את הארון, העלו אותו חזרה. בעצם דוד הוא הראשון שמעורר את הריקודים המיוחדים האלה של שמחת תורה. יש מדרש רבה שאומר שספר תהילים היה צריך להתחיל מהפסוק, ואני בהמות, ואני בר, לא ידע, בהמות הייתי עמך. שדוד משקף, עוד מעט אני רוצה להבין את הדבר הזה, את המדרגה הזאת שמתגלה בריקודים של דוד, שעל זה בעצם מיכל גוערת בדוד, זה לא מכובד, אבל דוד מבטא איזושהי שמחה שפורסת גבולות, שהיא בעצם גם קשורה להערה המיוחדת הזאת של שמחת תורה. בשביל זה אני רוצה, יש לי שתי רחמנים, שאנחנו, במיוחד בני ספרד אומרים, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, והרחמן הוא יזכנו לשב בסוכת תורה של לוויתן. האשכנזים את הרחמן השני אומרים רק בשעת פרילתה מן הסוכה, במעבר בעצם בין אושן הרבה לשמחת תורה, מחר, אז אני רוצה לדבר על שתי הרחמנים האלה. הרחמן הראשון, שהרחמן הוא יקים לנסוקת דוד הנופלת, זה בעצם סיכום של מה שאמרנו עד עכשיו. כמו שהמהר"ן מפראג שואל, מה זה הביטוי הזה, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת? למה לא אומרים, הרחמן הוא יקים לנו את בית דוד הנופלת, את מלכות דוד? מה זה הביטוי המיוחד הזה שנקרא סוכה? והמהר"ן אומר, כהמשך לדברים שהזכרנו מקודם, שבסוכה יש משהו שונה מאוד מאוד מבית. אם בית נהרס, ברגע שהבית נהרס, אין כבר בית. יש רק רסיסים ופסולת שלא נותר אלא לזרוק אותה אל הזבל. אבל סוכה, זה כל הפלא של הסוכה, שגם שסוכה כביכול מתפרקת, עדיין היא נקראת סוכה. אני תשאל אדם בחנוכה, איפה הסוכה שלך נמצאת? הוא יגיד, היא נמצאת במחסן, היא נמצאת בבוידם, אבל גם שהיא נופלת, היא עדיין נקראת סוכה. ולמה? למה בית שנהרס זה כבר לא כלום, זה רק אפר ואפר, וסוכה שמתפרקת היא תמיד נקראת סוכה. כי סוכה, גם שהיא קיימת, הסיפור שלה זה לא החוזק של הדפנות, של האבנים, של כל הדברים שנמצאים סביבה. כל מה שנמצא סביבה זה דיקטים או בדים, זה משהו מאוד מאוד, כמו שמעתם קודם, שלית למגרמי כלום, שהוא מתעד עצמו לא כלום. אבל הסוד שלה זה שכל הדיקטים או הבדים האלה, הם מאפשרים לענני כבוד לשחות בסוכה, לחלל להיות בתוך הסוכה. ולכן, גם שהבדים האלה כביכול מתפרקים, הם כל הזמן מוכנים לקראת המשימה הגדולה הזאת של לחזור בסוכות השנה הבאה, לחזור ולהיבנות מחדש. אומות העולם, ברגע שהם עוברים איזשהו משבר, ברגע שמדינה אחרת כובשת אותם, הם נמחקים. עם ישראל, גם שהוא נמצא במצבי משבר, גם שחליל אפילו נמצא במצבים של גלות, אבל הוא בבחינת סוכה. זה משהו שהוא למתי מתקפל, בדיוק כמו הלבנה, שהיא פעמים חסרה ופעמים מלאה, אבל בעצם היא כל הזמן נמצאת אכן לקראת הרצון שלה להיות חזרה, להתגלות במקום מלוא הפריסה שלה. לכן אנחנו רואים, הרחמן הוקים לנו את סוכת דוד, שגם שהיא נופלת, היא עדיין סוכה, היא עדיין נמצאת במקום המיוחד שלה. אבל במקביל, למדרגה הזאת של סוכת, של בחינת הרחמן הוקים לנו סוכת דוד הנופלת, יש עוד סוכה. והסוכה הנוספת היא סוכת אורו של לוויתן. ועל זה אני רוצה קצת, אפשר להביא את הדפי מקורות? יש אותם? הנה כן. מעולה, כל סוגיית הלוויתן היא סוגיה שקשורה מאוד מאוד לחג הסוכות. כמו שהגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, שעתיד הקדוש ברוך הוא לקחת את זה מתחיל ככה. ביום החמישי כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים. והתנינים הגדולים האלה, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר שאם התנינים זכר ונקבה, אם הם יזדקקו אחד לשני, זה יכול להחריב את כל העולם כולו, זה יכול לגרום לקטסטרופה שהורסת את כל העולם כולו. תסתכלו את זה כאן, נמצא במקור השני, אמר יהודה, אמר רב, כל מה שבא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זכר או נקבה ברעם. אף לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון, זכר ונקבה ברם. ואם מלא נזקקים זה לזה, מחריבים כל העולם כולו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סירס את הזכר והרק את הנקבה ומחל צדיקים לעתיד לבוא. מהמדרש הזה כאן, נראה לכאורה שהלוויתן זה אחד מהדברים המסוכנים שיכולים להרוס את כל העולם כולו. אבל אני עובר לגמרא בעמוד הבא, אמר רבא אמר ביוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשורו של לוויתן. פתאום אנחנו רואים שהלוויתן והלוויתנית שיכולים להחריב את כל העולם כולו והיה צריך להרוג אותו, להרוג אותה ולסרס אותו, פתאום אנחנו רואים שדווקא הם יהיו קשורים לסעודה של צדיקים לעתיד לבוא. ומשיכה גמרא כמה שעות אחר כך, אמר רבא בשורה רביעית, אמר רבא אמר ביוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן, שנאמר תמלא בסוכות אורו. ונדלג בסוף, וכתוב על האור הזה של אורו של לוויתן, אשר פורסו הקדוש ברוך הוא על חומות ירושלים, וזיוו מביק מסוף העולם ועד סופו. שנאמר, והלכו גויים לאורך ומלכים לנהוג את זכך. וכאן יש לנו מבוכה. האם הלוויתנים האלה הם אלה שהורסים את העולם וצריכים להרוג ולסרס אותם, או הם אלה שהאור שלהם מבעיק מסוף העולם ועד סופו, והבשר שלהם משם באמת הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סוכה לצדיקים לעתיד לבוא ולהאיר מן את כל העולם כולו. הלוויתן הזה, באמת, המשמעות, מה המשמעות שלו, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שבוא נקרא גם אותה, זה המקור הראשון, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, הגויים ינסה אותם במצוות הסוכה, ולגויים לא יהיה סבלנות להיות בסוכה, כי ירגישו חם מדי ויבעטו בסוכה, אז הקדוש ברוך הוא יצחק עליהם, נותן להם רק מצווה אחת לנסות הזדמנות לשוב התשובה, והם חכמיצו אותה, אז אני קורא כאן בסוף השורה הראשונה, שאחרי שהם מבעטים מסוכה, מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם, שנאמר יושב השמיים ישחק. אמר רבי יצחק, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום מלבד. שואל הגמרא, הנה, האם הקדוש ברוך הוא רק אז שוחק? ואמר רבי יהודה אמר רב, 12 שעות אב היום, 3 שעות השונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. שניות יושב ודן את כל העולם כולו. אני מדלג קצת, בשעה הרביעית, תסתכלו איפה שכתוב תהילים קוף דלד, רביעיות יושב ומשחק עם לוויתן, שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. שמלא אומרת הגמרא, למה אתה אומר שרק יום אחד הקדוש ברוך הוא ישחק? אומרים שכל יום ויום, בסוף היום, מהשעה עשירית עד שעה 12, הקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן. אומרת הגמרא, אמר רבי נחמן יצחק, עם בריאותיו משחק, ועל בריאותיו אינו משחק, אלא אותו יום מלבד. יש שתי צחוקים, יש צחוק לצחוק על. זה יהיה רק לעתיד לבוא, כלפי הגויים שלא יתקיימו מצוות הסוכה. אבל כל יום ויום הקדוש ברוך הוא משחק עם בריאותיו, שעל זה נאמר לוויתן זה יצאת לשחק בו. ועל זה משיכה הגמרא ואומרת, שאמר רבי נחמן יצחק, רגע, אמר לה ברחב לה, אנחנו אומר יצחק, מיום שחב בית המקדש, אין שחוק לקדוש ברוך הוא. ומילה לנדלק השחוק, שנאמר, מביאים כאן פסוקים, כן, נחשתי מעולם מחריש את הפק, שמיום שנחב בית המקדש, כבר הקדוש ברוך הוא לא משחק עם אותו לוויתן. אז מה הוא עושה? יושב ומלמד תנוקו של בית רבן, שנאמר, את מי יורה דעה, ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיתי משתיים. אנחנו, יש כאן הרבה גמרות על הלוויתן הזה, ואנחנו מבינים שכל יום ויום הקדוש ברוך הוא משחק איתו, אבל אנחנו קצת רוצים להבין מה הסוד הזה של אותו לוויתן. אז אני קצת אקצר, זמננו קצר, אני אנסה ככה בתמציתיות לנסות להבין את הסוד של הלוויתן. הלוויתן, יש בו, הוא בעל חיים, קודם כל מאוד מיוחד. זה בעל חיים שכל בעל חיים אחר בעולם, אנחנו מסוגלים להבין את איך הוא מסייע לאדם. כמו שהמדרש אומר, שכל בעל חיים בעולם, כולם לא נברו אלא שרתני. אין אף לכאות תופעה בעולם שהיא לא מסייעת לאדם. זה אנחנו אומרים, כל עוד אנחנו נמצאים ביבשה, ורואים הרבה הרבה סוגי צמחים ובעלי חיים, ומסגלים להבין את התפקיד שלהם, איך הם מסייעים לאדם. אבל פתאום כשאנחנו צוללים בים, אנחנו נוסעים להלם. צוללים 3 מטר, ופתאום רואים המון המון סוגי דגים, בצבעים שונים ומרהיבים, ואנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה יצורים, שכל חיה שיש ביבשה יש כנגדה בים, ואנחנו צוללים עוד יותר עמוק, ואנחנו פתאום רואים שיש עוד יותר סוגי דגים. אתם יודעים שככל שצוללים יותר עמוק, אז יש דגים יותר גדולים, יש לוויתנים ענקיים, שנמצאים בעומקים כאלה גדולים, שצוללן לא יכול להגיע להם בכלל. ולענקיותם הם נמצאים ממש בעומקי עומקי התהום של הים. וכאן, זה משהו פילי, מה התועלת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הכוחות האדירים האלה, איזה תועלת יש להם כלפי מה הם תורמים לאנושות, אלא שאנחנו לומדים מכאן, שהקדוש ברוך הוא, יש בעצם איזשהו צד, שבבריאה כולה, יש לה אמצעי למטרה אחרת, אבל יש ברואים כאלה, שמראים שהמטרה שלהם זה הם עצמם, ישמח השם במעשיו, שזה הכוונה שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. מה זה לשחק? לשחק זה לעשות משהו ללא תכלית, ללא תועלת. זה לעשות משהו לשם עצמו. עכשיו המשחק יכול להיות משהו רדוד מאוד, שטחי מאוד, סתמי מאוד, שאדם סתם משחק ומבזבז את בניו לריק. אבל יש משהו במשחק שהוא מבטא את הדבר, הוא יכול להיות הדבר הכי גדול, יכול לבטא את הדבר הכי עצמי, שכל מה שאנחנו במהלך החיים מתאמצים ועושים הרבה דברים בשביל משהו, ואותו בשביל משהו, בסוף, 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 מחפשים משהו כזה שהוא, אתה לא צריך כבר לחפש סיבות למה אתה עושה אותו. אתה עושה אותו כי בו עצמו יש את כל המשמעות העצמית של כל החיים כולם. ולכן זה שבני אדם, אתם יודעים, בעולם בני אדם כל כך מתמכרים למשחקים, כן, אולי הדבר הכי בולט, משחקי כדורגל, שמעצמות של נלחמות אחד בשני, אבל פתאום שמגיע מונדיאל, אז יש איזושהי הפסקת אש, ונותנים לדבר הזה להיות, ויכולים להיות אנשים עם יריבות פוליטית, אבל ברגע שמתחיל משחק, הם פתאום ידידים, זה משהו עזוי, באמת עזוי, באמת טיפשי לחלוטין. אבל זה מראה שהעולם מחפש אחרי משהו מסוים, שבו אתה לא מחפש את הפרקטיקה, את התועל שבו, אתה מחפש בו את הדבר העצמי. אבל הדבר הזה, כמו שאמרתי, יכול להיות הדבר הכי עליון ויכול להיות הכי נמוך. זה הלוויתנים האלה, לוויתן זה יתת לשחק בו, זה כוחות חיים אדירים כאלה, שאין להם תועלת חיצונית, אלא ערכם זה הם עצמם, שהדבר הזה, כמו שהגמרא אומרת, הלוויתנים הענקים האלה, אם היו מזווגים זה עם זה, היו יכולים להחריב את כל העולם כולו. לרדד את כל המציאות כולה, להפוך אותה להיות מאוד מאוד סתמית, שפשוט אדם חי רק את עצמו. אבל לא לחינם נוצרו הלוויתנים האלה. הלוויתנים האלה בעתיד, יש להם תפקיד מאוד מאוד גדול, וזה מה שהצדיקים יאכלו מבשרם, ויהיו בסוכה הזאת של הלוויתן, כי בסופו של דבר כל המציאות כולה משתוקקת לסוג כזה של חיים, שלא צריך לחפש בהם איך הם אמצעי לקראת משהו אחר, כמו שחזל אומרים, אנוכי כל שדי, שדי באלוקותי לכל בריאה ובריאה, שכל בריאה ובריאה, הערך שלה זה היא עצמה. האור הגדול המיוחד הזה, שמתגלה בלוויתן, זה מה שבספר יצירה, תסתכלו כאן, יש כאן במקור, כן, תעלה טיפה למעלה בפרק שירה, אחרי פסיקת דרב כהנא, יש, מי שכאן, אז אני אגיד את הדברים בעל פה, שבפרק שירה כתוב על כל בעל חיים בעולם, איזה שיר אומר לקדוש ברוך הוא. ומה השירה אומר הלוויתן לקדוש ברוך הוא? הלוויתן אומר לקדוש ברוך הוא, אוידו להשם כי טוב. שאוידו להשם כי טוב, זה בעצם המדרגה הלוויתנית, שהוא בעצם אומר, למה אני מודה לקדוש ברוך הוא? לא כי משהו מסוים, אלא כי פשוט המציאות היא טובה, שזה האור המיוחד שהלוויתן בא לגלות בעולם. האור המיוחד הזה הוא אולי ההבדל בין חג הסוכות לבין שמחת תורה. חג סוכות, המצווה היא לשמוח. יש פסוק בקהלת שאמרנו, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה. הגמרא אומרת שלשחוק אמרתי מעולל, ששחוק זה דבר משובח. שחוק זה דבר אידיאלי. לשמחה, מה זה עושה? נראה שיש ביקורות על השמחה, כי שמחה היא תמיד שאדם שמח, הוא שמח בגלל משהו מסוים. הוא שמח בגלל שהוא רואה את הילדים שלו. הוא שמח בגלל שהוא רואה את איזה משהו טוב שקורה, אבל בשביל לעורר שמחה צריכים איזה משהו מסוים. ושמחת בחגיך, חזל אמרו, ושמחת בחגיך ולא באשתך, לכן אסור להתחתן במועד, כי אסור להרבב את השמחות. שמחה היא תמיד מכוונת כלפי משהו מסוים. בחג הסוכות אנחנו צריכים עדיין הרבה סוכה ולולב, הרבה דברים שיכוונו אותנו וידריכו אותנו, כדי שהשמחה שלנו תהיה שמחה אמיתית. אבל זה בעצם אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים בשמחה, שפשוט לשמוח בשביל לשמוח, אנחנו עדיין נמצאים בכל מיני דברים שצריכים לעשות כדי שנזכה להיות שמחים. מה זה שמיני עצרת? כמו שהמדרש המפורסם אומר, שהקדוש הוא אומר לכנסת ישראל, המתיני לי עוד רגע אחד בשבילך. זאת אומרת, זה, הקדוש אומר, יש את כל ימי החג, אבל הוא רוצה יום אחד שהוא אינטימי, שהוא בשביל עצמו, בשביל האהבה הגדולה שקיימת בין הקדוש הוא לבין עם ישראל. ושמיני עצרת אין סוכה ואין לולב. יש יודעים דברי חז"ל ששמיני עצרת זה רגל בפני עצמו. הביטוי רגל בפני עצמו, בהקשר הפשוט נראה הכוונה שהוא רגל רביעי, כמו שאמרנו לכאורה מקודם, עוד איזשהו רגל נוסף בשאר הרגלים. רש"י אומר דבר מדהים, רגל בפני עצמו, אומר רש"י, הוא הרגל של סוכות בפני עצמו, אומר רש"י, מה זה רגל בפני עצמו? ללא סוכה וללא לולב. הייתי אומר זה מילים אחרות, זה סוכות נטו. יש את הסוכות עם ההלבשות שלו, עם כל מיני דברים שמסייעים לעורר את השמחה, שזה לולב, שזה סוכה, שזה הרבה הרבה מצוות. זה אנחנו עושים שבעת ימים, כי אנחנו עדיין לא במדרגה הזאת של לשמוח עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים הרבה הרבה אמצעים. ומגיעים לשמיני עשרת, כבר אין סוכה, כבר אין לולב. אנחנו, זה בעצם אולי, כמו שחזל אומרים, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. או הביטוי שמצוות התלות לעתיד אבו. לא הכוונה שלא יהיה מצוות, אבל לא צריכו לצוות עליהם. זה יהיה ספונטני, זה יהיה טבעי, זה יתגלה דרך החיים עצמם. שמיני עצרת, קשורה למדרגה העתידית של הלוויתן זה, יצאת לשחק בו, של ה... שאנחנו פשוט הקשר שלנו הקדוש הוא יהיה, כי תאמו הוא כי טוב השם, כי המצוות עצמה תתגלה במקום מאוד מאוד טוב, ודווקא במדרגה המיוחדת הזאת, דווקא במדרגה של, כמו שאמרתי, של שמיני רגל בפני עצמו, זה בעצם סוגות בפני עצמו, על זה הגר"א אומר דבר מתוק מאוד, שכתוב ושמחת בחגיך והיית אך שמח. חז"ל אמרו, מה זה התוספת והיית אך שמח? לרבות את שמיני עשרת, שגם שם צריכים לשמוח. שואל הגר"א, כל פעם שכתוב בתורה אך, חז"ל דרשו את זה למעט, אך למעט משהו מסוים, איך כאן חז"ל פתאום דרשו, והיית אך שמח לרבות את שמיני עשרת. אומר הגר"א דבר מתוק מאוד, שבכל חג סוכות אנחנו לא רק שמחים, אנחנו גם נותנים לולב, גם סוכה, גם עושים דברים אחרים, אבל מתי מתקיים והיית אך שמח? והיית אומר שאך שמח זה בעצם המבדל בין השמחה לבין השחוק, בין שמחה במשהו מסוים לבין להיות פשוט שמח. אז והיית אך שמח, אומר הגר"א, זה לא יכול להיות כל דש לולב וסוכה. זה מתקיים בשמיני עשרת שאז פשוט יש לנו את, את עצם השמחה. ומה זה עצם השמחה? עצם השמחה זה עצם הקשר, כמו שבלשון התורה, שחוק גם קשור לקשר בין איש לבין אישה, שבמלך בבד אחרון ראה את יצחק משחק את רבקה, כי קשר בין איש לבין אישה הוא מבטא דברים עצמיים, שבעצם זה לא בשביל משהו מסוים. וזה בעצם מה ששמיני עשרת מבטא, את הקשר המיוחד שקיים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא ועם ישראל מתייחדים ביחד. זה השחוק המיוחד הזה, של השחוק אמרתי מעולל, שקשור לשמיני עשרת. על זה בעצם מה שאמרנו מקודם, שמי שזוכה לשבת בסוכה רגילה, זאת אומרת, עובר את התהליך, את העיבוד, על ידי לולב וסוכה, יזכה לעתיד, כשם שישרנו בסוכה, כן יזכה לשבת סוכות ראש של ויתן. מתוך כל התהליך הזה, נזכה לזה שהתורה תהפך להיות חלק מאיתנו. באמת, שמיני עשרת במקור שלו, זה חג אינטימי בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. חז"ל, או אפילו תקופה יותר מאוחרת, שילבו בזה שמחת תורה, כי החיבור בין עם ישראל לבין הקדוש הוא מתגלה בעוצמתו דרך החיבור הגדול הזה שנקרא תורה. ואולי בדבר הזה אני רוצה להוסיף עוד משהו שקשור קצת לפסח, אני מאוד מצטער, הנורה של אלון מורה לא הגיעו לכם עדיין למקורות, נכון? אני לכן מתאפק כל הזמן ולא מזכיר מקורות, כדי לא לקפח בין הישיבות, ואני משתדל ככה להגיד את הדברים בעל פה, אז אני קצת יוותר קצת על הקריאה מתוך המקורות עצמם. בעצם אפשר לומר שיש איזושהי התנוצצות של שמיני עצרת גם בחג סוכות, וזה הבחינה של האתרוג. הבחינה של האתרוג, שזה גם אתם יודעים שאתרוג גם הוא כנגד דוד המלך, שלושת הגסים הם כנגד אברהם יצחק ויעקב, והשתי הערבות שמנהג נביאים הם כנגד משה ואהרון, והלולב הוא כנגד יוסף הצדיק, והאתרוג הוא כנגד דוד המלך. באתרוג יש משהו שמאוד מאוד מזכיר את השחוק כדי שדיברנו עליו. כי אתרוג זה מצד אחד, זה מצוות מושלמת. זה מצוות כזאת שלא זקוקה לאף דבר אחר, יש בטעם, יש בריח, כמו שהמדרש המפורסם אומר שכל אחד מישראל צריך אחד לשני, זה לא מדויק. האתרוג לכאורה הוא מושלם מצד עצמו. הלולב יש בו רק טעם, הוא צריך את הריח של ההדס, ההדס צריך את הלולב, הרבה צריכה את כולם. האתרוג הוא לכאורה מציאות מושלמת שלא צריכה, לא צריכה אף אחד מהם. על האתרוג גם חזל אמרו, שאיך יודעים שאתרוג זה זיהוי הבוטני, זה האתרוג שלנו, שנאמר פרי עץ הדר, עץ שטעם עצו וטעם פריו שווים. זה בדיוק שטעם עצו וטעם פריו שווים, זה בדיוק מה שהיה לפני, ביום השלישי, לפני שהמציאות ירדה לאן שהיא ירדה. מה זה טעם העץ כטעם הפרי, כמו שהרב נתן מסביר באורות התשובה, שעץ זה אמצעי, פרי זה המטרה. בעולם שלנו יש אמצעי ויש מטרה, יש עץ ויש פרי. במציאות שהייתה ביום השלישי לבריאה והיא מתגלה באתרוג, טעם העץ כטעם הפרי, גם העץ הוא מטרה בפני עצמה. אין אף דבר באתרוג שהוא רק אמצעי לקראת משהו אחר. אז האתרוג מבטא את המדרגה הזאת של הלוויתן, את המדרגה הזאת של השחוק, את המדרגה הזאת של לחיות את החיים, לא רק כאמצעי לקראת משהו אחר, אלא לראות בהם את האור שלהם עצמם. לכאורה, היינו צריכים לברך, אשר כשלנו אתם צבענו על נטילת אתרוג. באמת אתרוג הוא באמת המין הכי משמעותי מכל המינים כולם, כל מה שבכל המינים כולם צריכים שהם יהיו מהודרים, זה לימד מפרי עץ הדר, שהוא לימד על מינים כולם, והדר בדיוק מבטא את מה שאנחנו אומרים. יופי זה לא דבר פרקטי, זה פשוט כי רוצים לחיות את החיים בצורה הגדולה, המיטבית הגדולה שלהם, אבל אף על פי כן, אנחנו לא מברכים על נטילת אתרוג, אנחנו מברכים על נטילת לולב. וזה, כמו שאמרתי, כי חג הסוכות הוא מכין לקראת שמחת תורה. האתרוג הוא יכול להיות הדבר הכי גדול, אבל הוא יכול להיות הדבר הכי נמוך, הכי פרטי, הכי אגואיסטי, שאדם עסוק רק בעצמו, לא צריך את אחרים. ראשי תיבות של אתרוג זה אלתא ואין לי רגל גאווה, כן, שלא אני אגיע מהמקום הזה למציאות כזאת של חלילה של גאווה. והאתרוג לכן צריך את הלולב שיעדל אותו. מה ההבדל בין לולב לבין אתרוג? בלולב, כמו שהמדרש המפורסם אומר, שגם בלולב יש טעם. אבל מי שיטעם את הלולב, לא ירגיש בו טעם. למה? יש בו טעם גדול מאוד. אבל את הטעם שלו, שיש בענף, בכפות תמרים, הוא מוסר אותם אל התמרים. הוא כל כולו עסוק בלתת אותם, להיות צינור, להעביר אותם אל התמרים, שבהם יש מתיקות גדולה מאוד. הלולב, זה בעצם מה שמשלים את האתרוג. בשביל לחיות את המדרגה הזאת של האתרוג, חייבים במקביל לחיות גם מדרגה של לולב, שזה מדרגה שבעצם, לולב הוא כמו קו ישר, שכל מיני אומר לנו, תעלה למעלה, תתקדם, אל תחיה סתם ככה את המציאות, אלא כל מיני תשביח אותה, תקדם אותה. במילים אחרות, בעולם הזה אנחנו חייבים את המצוות, חייבים את ההתקדמות, חייבים את הלולב, שהוא זה שכל מיני ישמש לנו ציר כזה, שיעני אותנו כל מיני לעלות קדימה. רק בזכות הלולב, האתרוג הופך להיות באמת חלק מהבת המינים. בעצם אתרוג, אמרתם קודם שהוא לא צריך את שלושת המינים, זה לא נכון. בלעדי ארבעת המינים, האתרוג הופך להיות המדרגה הכי שפלה, הכי אגואיסטית, הכי גאוותנית, הכי כזאת שעסוקה רק בעצמה. כמו שאמרתי, היא תהיה כמו הלוויתנים האלה, שיכולים גם להרוס את כל העולם כולו. אבל על ידי זה שהאתרוג מוצמד ללולב, כמו שיש פסוק בשיר השירים, אעלה בתמר רחזה בסלסניו. אעלה זה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב הדס. כמו שאשכנזים בסדר שהם משמאל לימין שמים את ארבעת המינים, אתרוג, ערבה, לולב הדס. אעלה. האתרוג עולה על ידי ערבה, לולב והדס, שהם אלה שכל מה אומרים לו, אל תישאר שטחי, אל תישאר נמוך. יש שחוק ויש שחוק. יש שחוק שהקדוש שוחק על הרשעים, שהוא שחוק רדוד, השחוק של הרשעים, שמשטיח את הכל, הופך את הכל להיות סתמי. יש את האז ימלא שחוק פינו, את השחוק העתידי, אבל שהיא להגיע אליו, חייבים הרבה הרבה את הלולב, חייבים הרבה הרבה את ההכוונה של הלולב, שתדע איך להצעיד ולכוון את המציאות אל המקום הגדול שלה. את הדבר הזה, יש, הגרא אומר, שכמו שהזכרנו קודם במדרש, שיש, היו שתי תנינים. תנין אחד נקרא, כמו שהגמרא אומרת במקור כן, בדפי המקור זה היה ממש במקור הראשון, שיש תנין אחד נקרא נחש בריח, תנין נחש בריח, והתנין השני נקרא תנין נחש הקלטון. נחש בריח הוא בצורה של כמו בריח קו ישר, הקלטון הוא בצורה של עיגול. זה מזכיר, הלולב הוא קו, והאתרוג הוא עיגול. עיגול, כדור, זה דבר כזה שמבטא את מה שאמרנו מקודם, שבעצם זה דבר כזה, הרי בעיגול, כשאתה מסמן נקודה מסוימת, אין נקודה שיותר גבוהה ממשהו אחר, אין בו מעלה ומטה, מישהו יותר ומישהו פחות, כל נקודה ונקודה, היא יכולה להיות המרכז של, של הכדור הזה, של האתרוג, או של ה... יכולה להיות הנקודה של המעלה של המעגל. כי במעגל הוא מבטא את המציאות השלמה, שבה כל כוחות החיים, לכולם יש מקום. אבל בשביל העיגול הזה, של האתרוג, הוא צריך את הקו, את הלולב, שהוא זה שמדריך אותנו לעלות קדימה. ולכן יש נחש הקלטון, ויש את הנחש הבריח. עכשיו, בצורה הבריאה, נחש בריח ונחש הקלטון, זאת אומרת, לחיות את המציאות מצד עצמה. מצד שני, לטבע המציאות להתקדם קדימה, זה באמת, זה הזיווג הכי נפלא שיכול להיות. אבל מצד שני, זה יכול להיות גם סכנה נוראית, שתיהם ביחד. וזה ככה, הגר"א אומר, זה הנחש בריח ונחש הקלטון, שאחד מהם הוא הרג ואחד מהם הוא סירס, הוא אומר, זה בעצם, זה עשיו ישמעאל, ובלשוננו זה תרבות המערב ותרבות המזרח. תרבות המזרח היא חיה את הרגע, היא לא חיה בשביל, אלא פשוט רוצה לחיות. זה מאוד מאוד נזכיר את הנחש הקלטון, את המציאות הזאת שרוצה פשוט לחיות בשביל לחיות. תרבות המערב היא הישגית, היא תחרותית, היא כל הזמן רוצה להגיע למקומות אחרים. אבל כל אחד מהם הוא מסוכן, כי רק לחיות זה סתמי מאוד. ורק כל הזמן להיות במרוצה, זה בסופו של דבר לחיות בעולם קרייריסטי שרץ קדימה, שגם הוא מסוכן. ושתיהם יכולים להרוס את כל העולם כולו. הגר"א אומר שלכן, גם בתחילת ההיסטוריה היה את קין והיה את הבל. שקין הוא קונה דברים, הוא כמו תרבות המערב, הוא כמו עשיו, כל הזמן קשור אל הרצון כל הזמן לרוץ קדימה. והבל, כשמו כאן הוא הבל, הבל ורוטו, הוא כאילו לא עושה כלום. וכמו שהנחש הקלטון מת, והנחש הזכר סורס, ככה גם הבל מת, וקין שבעה דורות היה נב ונד, ובסוף של דבר לא נשאר מנו זרע. את קין הקדוש הוא סירס, ואת הבל הקדוש ברוך הוא אמית. אבל זה טעות, הוא לא באמת אמית את הכוחות האלה. כמו שכתוב, מלאכול הצדיקים לעתיד לבוא. כל הכוחות האלה נמצאות במצב של המתנה. ואומר הגר"א שתמיד עשיו, בלשון של הפסוקים, הוא מדומה לשור. וישמעאל דומה לחמור. שור הוא בעל חיים פעלתני, אקטיבי. חמור הוא כוח חיים סתמי, שלא עושה כלום, רק חומר. אומר הגר"א, כנגדם יהיה את משיח בן יוסף, את משיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא בכור שורו הדר לו. משיח בן דוד, אני ורוכב על חמור. ובעצם שתי הכוחות האלה, עוד עם ישראל ידע איך לעדן אותם, לחבר אותם למקום גדול. וזה בדיוק מצוות הסוכה ומצוות שמחת תורה. שמצוות הסוכה היא כל הזמן קשורה לריבוש של מצוות וריבוש של התקדמות וריבוש של רצון לנוע קדימה. והשילוב שלה עם חג שמחת תורה, מה שאמרנו, שהוא התמצית של הכל, שהוא והיית אך שמח, הרגע המיוחד הזה שעומד בפני עצמו, הוא זה שמשלים לחג הסוכות, משלים לתואר המיוחד שלו. כמו שאמרתי, זה הרגע הרביעית שמצד עצמה היא לכל לא כלום, אבל היא בעצם נותנת את כוח המעמיד לכל הדברים כולם. זה אברהם, יצחק ויעקב, הם יותר נותנים לנו את השאיפות, אבל העיקר בסוף זה החיים עצמם, ושמחת תורה מבטאת את החיים עצמם, איך החיים עצמם, בזכות החגים אברהם, יצחק ויעקב, בזכות כל החגים כולם, בזכות כל העבודות הגדולות שעשינו, החיים כולם יחזרו להיות חיים גדולים, שנזכה כבר תם זמננו, שנזכה בעזרת השם, גם לפתח ולאבד את החיים שלנו על ידי הרבה הרבה עמל של מצוות והתקדמות קדימה, ומתוך זה נזכה להגיע לאז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז אני אבד אתכם על הושענא רבה, שתזכו להרבה שמחה בשנה רבה, ואני מברך אתכם שגם בשמחת תורה נדע בעזרת השם לשמוח עם התורה, ולדעת מה זה החיים העצמיים, שהחיים העצמיים, השחוק האמיתי, אז הם אלה שחוקפינו, זה בעצם הקשר הגדול בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שאז מתגלים החיים האמיתיים הגדולים של עם ישראל, שכל ימי החג הכינו אותנו לקראת היום המיוחד הזה, ומה זה החיים האמיתיים, כמו שאמרנו, זה מה שבדורות אחרים חידשו, זה התורה, שהתורה זה, כמו שלוויתן זה, הוא הקדוש משתעשע מלוויתן, ככה התורה נקראת שעשוע, לתורתך שעשועי, וכמו שהגמרא אומרת, שביום שנחרב בית המקדש, מה נשאר מהלוויתן הזה, כבר ביום שנחרב בית המקדש אין שעשוע. אבל מה שהגמרא אומרת, נשאל תלמוד, תינוקות של בית רבן, שתינוקות של בית רבן שלומדים תורה, זה מה שהקדוש עושה בשעות האחרונות של היום. זאת אומרת, השירה עם המדרגה העליונה הזאת, שתהיה לעתיד לבוא, שאין לה אותה לוקים לדעותיך, נמצאת בכל לימוד תורה לשמה. כשאנחנו לומדים תורה לשמה, אנחנו עושים זה בלי חשבונות, בלי מה תוארת, מה יצאנו מהדברים האלה. זה פשוט לחיות את החיים, כל החיים כולם מכוונים על הדבר הזה עצמו, לחפש בה מה תואל שיצא לי מלימוד תורה, זה לא להבין כלום. זה לא להבין שהחיים מחפשים את הדבר עצמו. לצערנו, יש אנשים שפלים שלא זכו בטעמה של תורה, אז הם מחפשים את זה בכל מיני משחקים שפלים. אבל כל העיבוד הגדול שרוצים לסוכות, מביא אותנו לשמחת התורה, לדעת את השעשוע הגדול המיוחד הזה, שקם התורה, שנזכה בעזרת השם לקבל גם את שמחת התורה, בשמחה גדולה מאוד מאוד, והיית שמח. כל טוב לכולם, פית כתבה לכולם. חתימה אחי, חתימה טובה לכל עם ישראל בעזרת השם.
אמן ואמן, תודה רבה, תודה רבה לרב.
מדהים שמחה, ואני מצטער מאוד, עוד פעם, מבקש סליחה מאלון מורה שלא היה דפי מקורות, אבל מקווה שיהיה בסדר.
כוח, מועדים לשמחה.
אנחנו נשלים את זה בשיעור הבא, הרב.
בעזרת השם, בעזרת השם. או, הרב ישוע, וואו, איזה אור גדול, מועדים לשמחה.
מועדים לשיעור.
בעזרת השם, השכם, בעזרת השם.
אין קליטה בסוכה אצלך?
אני פחדתי מקספי שאם לא היה קליטה הוא יקפיד עליי, אז השיעור בתל אביב דווקא הבאתי בסוכה, אבל כאן עם איתמר אני לא לוקח סיכונים כאילו. חוזר לסוכה עכשיו. בעזרת השם.
תודה רבה לרב, תודה רבה. אל ישיב.
כן, שוו להם.
אתה איתנו, נו? נפתח בניגן.
ניגן? זה לא ניתק. זה מחר להלל, מנגינה יפה להלל לבצעות ישראל, מי שראה לחזן, שישמור את זה, בסדר? שרייבר.
אני עציתי מזה וזה ממשיך לדבר.
בצעות ישראל.
זה דבר נזור לו.
Thank you.
עכשיו מנגינה להשם זכרנו יברך, לפני שבת, מנגינה של שלום עליכם. עכשיו רב שלמה. השם זכרנו יברך, יברך את
נהדר, שומעים נהדר, פשוט אם נפתח עוד מיקרופונים, אני חושב שלא ישמעו אף אחד.
אז לא, בסדר, אבל עוד שירים כאילו?
אבל יושב, אפשר, אפשר להמשיך ככה, בעוד איזה ניגי.
אשר בחר בנו, לקראת אותה תורה,
Yeah.
כוח.
אתה כאילו הכי מנהל את
זה. זהו, יצאו כמה, אתה רוצה עוד? עשיתי אתמול בדיקת קורונה, אתם שומעים? ויצא לי שלילי, ברוך השם. אתה משאיר על זה שיר. יאללה,
רוצים שמח, רבי ליושי.
מה צ'וקרמן, לאן אתה הולך?
פית כתבה לכולם, חתימה טובה.
עזרת השם. מחר תפילה בנחלת יוסף, מי שרוצה תפילה כמו שצריך, תפילה בנחלת יוסף. משהו ברמה גבוהה. 6:10. יאללה, להתראות לכולם.
רק שמח לכולם, להתראות.
חתימה טובה לכולם, מפית כתבה. שר כוח לכולם.